אוקיי, אנחנו מתחילים. שלום. אני, כן, בינתיים מה שנסכם זה שאנחנו עם מיקרופונים סגורים, רק אם מישהי רוצה להעיר, כדי שלא יהיה לנו פה כל מיני רעשי רקע. אני משתף את הסיכום, כי גם את המקורות נוכל לראות שם, אז זה יהיה גם כן מול העיניים. טוב, אנחנו עסקנו בשני השיעורים הראשונים. בשיעור הראשון בעצם דיברתי על קורבן פסח ועל משמעותו, ההתחה של הפרטים לכלל ציבור. בשיעור השני דיברתי על מהותו של איסור החמץ, שבעצם טענתי שזה לא איסור אכילה והנאה רגיל, כמו שאר איסורי האכילה והנאה שבתורה, אלא זה איסור שיסודו היסטורי, ובעצם המטרה שלו זה לעשות איזושהי סימולציה של מה שהיה ביציאת מצרים. כמו שביציאת מצרים לא אכלו חמץ אלא מצה, גם אנחנו אמורים לא לאכול חמץ אלא מצה, וראינו לזה כל מיני השלכות הלכתיות, על חצי שיעור ועל היחס בין איסור ההנאה ואיסור האכילה. בסיכום, עם מי שהיא ראתה, יכלה גם לראות עוד השלכות הלכתיות לגבי ביטולים, תערובת, הרבה מאוד השלכות הלכתיות יש ליסוד הזה. זה היה השיעור השני. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה לכיוון החיוב ההשבטה. והשאלה היא מה היחס בינו לבין האיסורים של בל ייראה ובל יימצא. בשיעור הקודם, אני רק ממקם את עצמנו, בשיעור הקודם הדיון היה בעיקר על איסור האכילה וההנאה מהחמץ. עכשיו אני ממשיך, כן, זה בעצם אנחנו עוברים פה על כל מצוות הפסח, ואני מנסה להראות את האסנס שיש בכל מצווה כזאת. אז התחלנו עם מצוות קורבן פסח, ופסח שני, המשכנו עם איסור האכילה וההנאה מחמץ בפסח, ועכשיו אני מדבר על חיוב ההשבטה ואיסור ההימצאות של החמץ, שזה בעצם שני לאווים של בל ייראה ובל יימצא, ריש וריש א', שראיתם אותם, אני לא אכנס לזה שוב, כי הפרטים לא חשובים לנו, ההבדלים אגב ביניהם זאת שאלה למדנית לא פשוטה, על פניו נראה שאין הבדל, כל חמץ עוברים עליו, שעוברים עליו בבל ייראה, עוברים עליו גם בבל יימצא, ולהפך, למרות שבמשמעות המילולית, נראה שאנחנו מדברים פה על לא לראות חמץ, ושלא יימצא אצלנו. אבל בחזל, גמרא בפסחים בדפי, ובעוד מקומות, נראה שבעצם אין הבדל, וכל פעם שעוברים על בל ייראה, עוברים גם על בל יימצא, ולהפך, לא חייבים דווקא לראות בעיניים, כדי לעבור על בל ייראה, ולהפך, אם רואים בעיניים משהו שהוא לא ברשותי, אז לא עוברים על איסור. כשאני עובר ליד מאפייה של גויים בפסח, ואני רואה חמץ, או אפילו מאפייה של יהודים עבריינים, ואני רואה חמץ, אני לא עברתי על בל ייראה. בל ייראה זה רק מתי שהחמץ נמצא ברשותי, ולכן זה בעצם לא באמת איסור לראות, למרות שמה שאני אומר, כשלמדנו פסחים לפני הרבה שנים, זה היה 6 שנים, נדמה לי 7 שנים, גם במתן עם רותי ונחמה זוכרות, אז שם דיברתי על הבדלים שבכל זאת כן. יש בין ייראה ובל יימצא, אבל זה... זאת אזוטריקה למדנית. בתפיסה המקובלת זה אותו דבר. עכשיו, בנוסף לבל ייראה ובל יימצא שהם איסורים על זה שיימצא חמץ בבית שלי, יש גם את מצוות העשה של תשביטו, ומזה אני רוצה להתחיל, זה מצוות עשה קנ"ו. המצווה קנ"ו, אני קורא מספר המצוות של הרמב״ם, המצווה קנ"ו היא שציוונו לבאר חמץ מבתינו ביום 14 מניסן, זאת אומרת בערב פסח. וזוהי מצוות השבטת שאור. והוא אמורו יתעלה, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. כמובן, הכוונה גם לשאור וגם לחמץ, כמו שראינו גם בשיעור הקודם, אין הבדל. בלשון התורה, כשהיא מדברת על ההשבטה, היא מזכירה דווקא את השאור. כשהיא מדברת על האכילה, היא בדרך כלל מדברת על החמץ, כי זה בדרך כלל מה שאוכלים. אבל חזר כבר אומרים לנו, הזכרתי את זה בשיעור הקודם, שאין הבדל. שאור וחמץ זה אותו דבר, הן לעניין חובת ההשבטה, הן לעניין איסור האכילה וההנאה. ויקראו החכמים, אני ממשיך לקרוא ברמב״ם, ויקראו החכמים גם כן מצוות ביאור. רוצה לומר, ביאור חמץ. ובגמרא סנהדרין מתלמוד בני מערבה, יודעות מה זה בני מערבה? זה בני ארץ ישראל, שנמצאת במערב ביחס לבבל, אז תלמוד דבני מערב הזה הירושלמי, בעצם, תלמוד ירושלמי שנכתב בארץ ישראל, להבדיל מהבבלי, אמרו, חמץ חייבים עליו עשה ולא תעשה. עשה על ביורו, נכתיב, תשביטו שאור מבתיכם, לא תעשה, שאור לא יימצא בבתיכם. הנה התבהרו משפטי מצווה זו בפרק ראשון מפסחים, יש שם כמה סוגיות שעוסקות במצווה הזאת. אז מה הרמב״ם אומר? יש מצוות עשה להשביט את החמץ ואת השאור מבתינו, במקביל הוא כבר רומז כאן שיש הרי שני לווים שהזכרתי קודם, ריש וריש א', של בא לראה ובא להימצא, מפורה יש פה כפילות. הלווים והעשה אומרים אותו דבר. שניהם בעצם אומרים לנו, תדאגו לזה שלא יהיה לכם חמץ בבית. רק אחד אומר את זה בשפה פסיבית, הוא אומר, אם יהיה לכם חמץ בבית, אתם עוברים על שני לווים, בא לראה ובא להימצא, והשני אומר את זה בשפה אקטיבית. תדאגו לזה שלא יהיה לכם. תשביטו את השאור מבתיכם. אבל בעצם, שלושת האיסורים האלה, בואו נדבר על שניים, על הלווים ועל העשה. הלווים מבחינתי כרגע זה יהיה אותו דבר. אז הלו והעשה מדברים בעצם, אומרים את אותו דבר, רק בשפה שונה. יש כפילות ביניהם. והשאלה, למה צריך בכלל, אם ככה, את הציווי של העשה? או של הלו, לא חשוב. יש פה איזושהי כפילות. הם אומרים אותו דבר. מה ההבדל? בין להגיד לי, תדאג לזה שתשבית את החמץ, שלא יהיה לך חמץ בבית. לבין להגיד לי, אם יש לך חמץ בבית, אתה תעבור איסור. זה הרי אותו דבר. בשני המצבים, בעצם מה שמדרש ממני, זה לדאוג לזה שלא יהיה לי חמץ בפסח. אז למה צריך גם את עשה וגם את עליו?
מצוות עשה היא אקטיבית, היא דורשת ממך עשייה.
זאת שאלה לא פשוטה.
זה עצמת הימנות.
נגיע לזה עוד מעט, לא בטוח שזה ככה. אבל זאת אפשרות אחת, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אני רוצה להקדים כמה הקדמות בעניין הזה. אולי הקדמה כללית שבכוונה לא הכנסתי אתכן אליה בסדר, כי עדיף שאני אעשה את זה פה בקצרה, יש בעצם כמה סוגי מצוות עשה בתורה. להבדיל אגב ממצוות לא תעשה, מצוות עשה זה, יש מבחר מגוון יותר של סוגים. ההבחנה הראשונה, הסוג הראשון זה מצוות עשה חיובית. מצוות עשה חיובית זה רוב מצוות העשה הרגילות. למשל, יש מצווה להניח תפילין. אז המצווה להניח תפילין, מי שהניח תפילין קיים מצווה, מי שלא הניח תפילין, ביטל מצוות עשה. אוקיי? זה מצוות עשה רגילה, היא נקראת מצוות עשה חיובית. יש מצוות עשה קיומית. מצוות עשה קיומית זאת מצווה שאם אתה עושה אותה, יש לך מצוות עשה, אבל אם לא עשית אותה, אין לך עבירה, זה לא ביטול עשה. אם אתה עושה, הרווחת, אם לא עשית, לא נורא. דוגמה לדבר, למשל, נגיד יש שיטה אחת לפחות, רב משה פיינשטיין אומר, שמצוות יישוב ארץ ישראל היא מצווה כזאת. הוא טוען שמצוות יישוב ארץ ישראל, אם אתה עושה את זה, הוא ישב כידוע בארצות הברית. זאת אומרת, אם אתה נמצא בישראל, אם אתה יושב בארץ ישראל, אז קיימת מצוות עשה של יישוב ארץ ישראל, אבל אם לא, לא ביטלת את העשה. זאת מצווה שאם עשית אותה, הרווחת, אבל אם לא עשית אותה, לא באים אליך בטענה, אין פה עבירה. אז זה מצוות עשה קיומית, אפשר הרבה לדון על זה, אני לא נכנס עכשיו לפרטים. יש, אז בעצם ראים מה ההבדל במצוות עשה חיובית וקיומית. מצוות עשה חיובית זה מצווה שקיומה זה קיום של מצוות עשה, וביטולה זה ביטול עשה. ביטול עשה זה סוג של עבירה. לא קיימת את מה שהיית חייב, אז זה סוג של עבירה. מצוות עשה קיומית היא מצווה שאם קיימת אותה, יש לך קיום של מצוות עשה, ואם לא, לא קרה כלום. בסדר? אז ההבדל בין מצוות עשה חיובית וקיומית זה שמצוות עשה חיובית אפשר לקיים ואפשר גם לבטל, אבל מצוות עשה קיומית אפשר רק לקיים, אי אפשר לבטל. אפילו אם תרצה, לא תצליח להיות עבריין. כי אם לא עשית את זה, אז לא, לא באים אליך בטענות. אם עשית, הרווחת מצוות עשה, אבל אם לא עשית, אז לא קרה שום דבר. זה שני הסוגים הראשונים. עכשיו, אם תפעילו כמובן את ההיגיון הקומבינטורי, אז תגלו שאמורות להיות עוד שני סוגים של מצוות, אמורים להיות עוד שני סוגים של מצוות עשה. נכון? יש לנו מצוות עשה שאפשר לקיים ואפשר לבטל, יש מצוות עשה שאפשר לקיים ואי אפשר לבטל. אז עכשיו הסוג השלישי, מצוות עשה שאפשר לבטל ואי אפשר לקיים. זה נשמע קצת מוזר, אבל יש מצוות כאלה, קוראים להם בהלכה לאו הבא מכלל עשה. לאו הבא מכלל עשה זאת מצווה שמנוסחת בתורה כמצוות עשה. אגב, מי ש... מי שיכולה להדליק מצלמה, אם אין איזו מניעה מיוחדת, אני מעדיף, כי אני מנסה שיהיה איזשהו קשר עין. אני מדפדף גם בין התמונות, כדי לנסות לייצר איזשהו קשר עין.
סליחה, מה הדוגמה של, של מה שאמרת עכשיו?
אני אגיע. עצרתי רגע רק כדי לבקש את הפעלת המצלמות, אני עוד רגע חוזר לשיעור, בסדר? אז לגבי לב הבא מכלל עשה, אמרתי שיש פה סוג שלישי של מצווה שאפשר לבטל, אבל אי אפשר לקיים. אז הדוגמה לזה, למשל, זה מצוות, כתוב, והיה לכם פירות מפרי הארץ בשביעית, לאוכלה. וחזל דורשים לאוכלה ולא לסחורה. עכשיו, התפיסה המקובלת היא, שאין מצווה לאכול את הפירות של השביעית. רק אם מישהו לא אוכל, אלא עושה בהם סחורה, אז הוא ביטל את מצוות העשה הזאת. זאת אומרת, זאת מצוות עשה שאי אפשר לקיים אותה. אם אני אוכל, למרות שבתורה כתוב, והיה לכם פירות הארץ לאוכלה. אבל אם אני אוכל את הפירות האלה, לא קיימתי מצווה. רק אם לא אכלתי את הפירות, אלא עשיתי בהם שימוש אחר, למשל מסחר, אז ביטלתי את העשה הזה. זה נקרא לב הבא מכלל עשה. מה הרעיון שעומד מאחוריו? כשהתורה אומרת, והיה לכם פירות הארץ לאוכלה, צריך להוסיף את המילה רק. במילים אחרות, והיה לכם פירות הארץ רק לאוכלה. כדי להגיד לנו ששימוש אחר, שהוא לא אכילה, הוא אסור. בסדר? אז בעצם הדגש הוא על הרק. זאת אומרת, האכילה היא לא מצווה. רק אל תעשה שום דבר שהוא לא אכילה. אוקיי? זה בעצם הלאו הבא מכלל עשה. אגב, יש לא מעט כאלה, יש כמה וכמה לאווים כאלה, יש מחלוקת בגמרא, אבל ההלכה הפוסקים של לאו הבא מכלל עשה נחשב מצוות עשה, ומויין כמצוות עשה, אבל מבחינת תוכנו, הוא בעצם דומה ללאו. כי בעצם מה שיש פה זה איסור. יש איסור לסחור בפירות שביעית, אין מצווה לאכול אותם. יש רק איסור לסחור בהם. אבל כיוון שהתורה אומרת את זה בשפה אקטיבית, היא לא אומרת, אל תסחרו בפירות שביעית, היא אומרת, תאכלו את פירות שביעית. אז כיוון שכך, זה ממויין כמצוות עשה, ולא כמצוות לא תעשה. רק להשלמת התמונה, שזה הרבה אנשים לא יודעים, יש גם סוג רביעי של מצוות עשה, וזה מצוות שאי אפשר לא לקיים ולא לבטל. זה ממש פלא פלאים. אז זה מצוות שהן לכאורה לא אומרות לנו כלום. זאת אומרת, אי אפשר לקיים את המצווה, וגם אם לא קיימתי, אין לי ביטול עשה. אז מה אומרת המצווה הזאת? אני אביא לכם רק דוגמה אחת. למשל, המצוות עשה יש צדיק ה' וצדיק ו' במצוות העשה של הרמב״ם. מצוות עשה צדיק ה' זה מצוות הפרת נדרים. כאשר אישה נודרת, הבעל ביום שומעו יכול להפר לה את הנדר. כמו שחכם מתיר נדר לאנשים, לאישה גם הבעל יכול להפר את הנדר שלה. ביום שומעו, אם הוא באותו יום שהוא שומע הוא מחליט להפר, הוא יכול להפר את הנדר. האם יש מצווה להפר את הנדר? אומר הרמב״ם לא, אתה יכול להפר, אתה יכול שלא להפר. האם יש איסור לא להפר את הנדר? ברור שלא, אתה רוצה תפר, אתה לא רוצה אל תפר. ובכל זאת הרמב״ם מונה פה מצוות עשה, מצוות עשה צדיקי. באיזה מובן זה מצוות עשה, אם זה לא מטיל עליי שום חובה לעשות ושום איסור על אי עשייה? אז מה, למה זה מצוות עשה? אז הרמב״ם שם מסביר, זאת מצוות עשה הגדרתית. מה זאת אומרת? זאת מצוות עשה שמגדירה, איך אפשר להפר נדר אם רוצים? אם אתה רוצה להפר נדר, תעשה זה בצורה כזאת, ביום שבו אתה שומע על הנדר, ואז הנדר מופר. זה הגדרה. אם לא עשית את זה כך, אין פה איסור. רק הנדר לא מופר. זה הכל. זאת אומרת שהמצווה הזאת בעצם רק מגדירה מצב הלכתי. היא בכלל לא מטילה עליי לא חובת עשה, ולא איסור על מחדל. שום דבר. לכן זה סוג רביעי של מצוות. בקיצור, יש לנו ארבעה סוגים של מצוות. מצוות שאפשר לקיים ולבטל, זה מצוות עשה חיובית. מצווה שאפשר לקיים ולא לבטל, זה מצוות עשה קיומית. מצווה שאפשר לבטל אבל לא לקיים, זה לאו הבא מכלל עשה. ומצווה שאפשר לא, שאי אפשר לקיים ואי אפשר לבטל, זה עשה הגדרתי. המינוח הוא שלי בסוג האחרון. הערה בסוגריים, אם אנחנו כבר מציגים פה איזושהי תמונה, אז רק להשלמת התמונה. יש מצוות מסוימות שאחרונים נוהגים להתייחס אליהן כמצוות עשה קיומיות. למשל, מצוות ציצית. מצוות ציצית זה כאשר אני לובש בגד שיש בו ארבע כנפות, כן, בגד מרובע כזה, יש בו בגד של ארבע כנפות, אז אני צריך להטיל בו פטילים, מצוות ציצית. אבל אם אין לי בגד של ארבע כנפות, אז לא, בגד אחר, לא חייב בציצית. הרבה אחרונים מתייחסים למצווה הזאת כמצוות עשה קיומית. השאלה היא, למה זה מצוות עשה קיומית? אז הם אומרים, כי אם אין לך בגד של ארבע כנפות, אז לא ביטלת את מצוות עשה של ציצית. אתה לא חייב לשים ציצית על בגד אחר. אם יש לך בגד של ארבע כנפות, יש לך מצווה לשים בו ציצית. אז לכן זה מצווה שאפשר לקיים, אבל לא לבטל. אם ביטלת אותה, לא קרה כלום. לכן זה מצוות עשה קיומית. אבל זאת טעות. למה זאת טעות? כי את מצוות ציצית אפשר לבטל. למשל, אם אני לובש בגד של ארבע כנפות, ולא שם עליו פטילים. במצב כזה הרי אני חייב לשים פטילים, כי הבגד הוא בגד שחייב בציצית, ולא עשיתי את זה. מה זה אומר? שיש לי ביטול עשה. נכון? אז רואים שזו מצווה שאפשר לבטל אותה. זה לא נכון שזאת מצווה שאפשר רק לקיים, ואי אפשר לבטל. לכן זאת לא מצוות עשה קיומית, ההגדרה הנכונה יותר זאת מצוות עשה חיובית מותנה. מה זאת אומרת? החיוב שלך במצווה מותנה בהתקיימות של תנאים מסוימים. אם אתה לובש בגד של ארבע כנפות, התקיימו התנאים, מוטלת עליך מצוות עשה והיא חיובית. אם עשית אותה, יש לך מצווה, ואם לא עשית אותה, ביטלת את המצווה.
כמו ברכת המזון.
בדיוק, ברכת המזון.
כיסוי דם.
נכון, רוב, הרבה מצוות הם כאלה. מצוות ברכת המזון, רק שאכלת כדי סביעה, יש עליך מצווה. אם לא אכלת כדי סביעה, אתה לא צריך לברך. האם זה אומר שהמצווה היא קיומית? ממש לא. אם אכלת כדי סביעה ולא ברכת, אז יש לך ביטול עשה. לכן זה מצווה שאפשר לבטל אותה. זה מצוות עשה חיובית מותנה. זה לא מצוות עשה קיומית. טוב, אז בכל אופן, אז יש לנו ארבעה סוגים של מצוות.
לגבי הסוג הרביעי, יכול להיות שזה גם כינוי לאישה, לסוטה?
עוד פעם?
מצוות כינוי. אם יש מצווה לקנה, או שרוב הפוסקים אומרים שאין מצווה לקנה.
נכון, ואז רק הגדרה.
כן.
אגב, אני לא לגמרי בטוח, אני חושב שזאת לא מצווה שנמנית בכלל, במניין המצוות.
רק רבי עקיבא חשב שזה מצווה, אני חושב.
לא, אני אומר, אבל עקרוני שפותחים את ספרי המצוות, נדמה לי שלא תמצאי את המצווה לקנה. תמצאי את דין הסוטה, אם הוא קינה לה והיא נסתרה.
זה אפילו לא עוד בהגדרה הרביעית שלך.
זה בכלל לא נמנע. זה פרט מפרטי מצוות הסוטה, שאם הוא קינה והיא עברה על זה, אז יש את הדין שעושים את הפרשה של סוטה. אוקיי, עכשיו נקודה נוספת, וכאן היא כבר מחזירה אותנו חזרה לעניין הזה של החמץ. כאשר הרמב״ם אומר שישנה כפילות בין מצוות העשה להשבית את החמץ, לבין הלב של בעל יראה ובעל ימצא, למה הוא מתכוון? מה, איזה סוג מצווה זה התשביטו הזה? אפשר הרי להבין את זה בכמה צורות. אפשר להבין שמצוות ההשבתה היא מצוות עשה לעשות פעולה של השבתה על החמץ. אפשר להבין שהמצווה היא מצווה שרק אומרת לי, אתה לא צריך לעשות פעולת השבתה, רק תדאג לזה שלא יהיה לך חמץ. למשל, אם הגעתי לפסח, לסף פסח, כן, ביום י' ד', ואין בבית שלי חמץ. פשוט גמרתי, אכלתי הכל. אין, לא נשאר לי חמץ בבית. אז אם המצווה היא להשבית בפועל, אז כמובן אני עדיין צריך איכשהו לארגן שיהיה לי חמץ ולהשבית אותו. נכון? כדי לקיים את מצוות העשה של השבתת חמץ. אבל אם המצווה היא רק לדאוג לזה שלא יהיה לי חמץ בבית, אז אין בעיה, אין לי חמץ בבית. לא צריך לקנות חמץ ולהשבית אותו. נכון? אז לכן, השאלה האם המצווה מוגדרת להיות כמצווה על הפעולה של ההשבתה, או שהמצווה מוגדרת להיות שלא יהיה לי חמץ. אבל זה לא כל האפשרויות, יש עוד אפשרויות. בעצם, אולי לפני שאני מפרט, רק אני אסביר מה זה אומר לגבי הכפילות בין הלב לבין העשה. הרי אמרנו שבעצם הלב והעשה אומרים את אותו דבר, רק הלב אומר את זה בשפה פסיבית, אם יישאר לך חמץ, עברת איסור, והעשה אומר לך את זה בשפה אקטיבית, תדאג לזה שלא יהיה לך חמץ. אבל בעצם יש להם תוכן שהוא תוכן כפול. זה לא לגמרי מדויק. למה? כי אם אני מגדיר את מצוות העשה של ההשבתה כמצווה לעשות פעולת השבתה, אז זה לא משהו שהוא עם כפילות עם הלב. הלב לא דורש ממני לעשות פעולת השבתה. הלב רק אומר שאם יהיה לי חמץ בבית, אני אעבור עליו. אם לא יהיה לי, אין שום בעיה. אבל אם מצוות העשה, תשביטו, אומרת לי, אתה חייב לעשות פעולה אקטיבית של השבטה, אז זה לא אותו תוכן כמו עליו, אין פה בכלל כפילות, זה משהו אחר לגמרי, נכון? אבל אם המצווה תעשה מוגדרת להיות רק מצווה על המנלב הבא מכלל עשה, שאם יש לי, נשאר לי חמץ בבית, אז אני עובר על האיסור, אבל אני לא חייב לעשות פעולה אקטיבית של השבטה, אם זאת ההגדרה של, של המצווה תעשה, אז זה לגמרי כפול עם עליו, נכון? אז זה בעצם אומר אותו דבר. כי מה שמצווה תעשה אומרת, היא לא אומרת לי תעשה פעולת השבטה. מה זה? תדאג לזה שלא יהיה לך חמץ. נו, גם עליו אומר את זה. תדאג לזה שלא יהיה לך חמץ. אז שמה באמת זאת כפילות רגילה, בין לב לבין עשה. יש להם באמת את אותו תוכן, והזכרתי את זה גם בדף שלכם, ששיטת הרמב״ם היא בשורש השישי. הרמב״ם, כן, יש לו, הזכרתי כבר שיש לו 14 שורשים לפני ספר המצוות, ושם הוא עוסק בכללים, איך מגדירים את המצוות, את מניין המצוות. בשורש השישי, בשורש התשיעי, הרמב״ם כותב שאם יש מצוות עם אותו תוכן, לא מונים אותם. זה כפול, לא מונים שתי מצוות שמופיעות בתורה שיש להם את אותו תוכן. בשורש השישי הוא...
אפשר לשאול, זה מעניין לגבי משפחה, נגיד שכולם צליאקים במשפחה, ובכלל לא מחזיקים כל השנה אין חמץ. זה פשוט בית ללא חמץ כל השנה. השאלה היא באמת, האם בי"ד ניסן הם צריכים לדאוג, לקנות באופן... זה לא שנגמרו את החמץ, אולי אפשר להגיד, אל תגמרו את כל החמץ, תחכו ל...
זה אותו דבר מה שאמרתי קודם, אין הבדל בין זה לבין מה שאמרתי קודם, בבית רגיל, שבמקרה נגמר החמץ. אותו דבר, מה שאמרתי שם נכון גם פה. אז אני אומר שהרמב״ם אומר בשורש השישי, זה היה בשורש התשיעי, שמצוות כפולות, יש להם את אותו תוכן, לא נמנות כמצוות נפרדות. בשורש השישי הרמב״ם אומר, שאם הכפילות היא בין לב לבין עשה, אז זה כן נמנע. למרות שיש להם את אותו תוכן. למה? בגלל, ככה, זה אפשר להאריך בזה, אבל אני אומר את זה בקצרה, אני חושב שההסבר לזה הוא שיש הבדל בין לומר, נגיד בחמץ, נגיד שיש להם את אותו תוכן. מצוות תעשה של תשבית, הוא אומרת לי, תדאג לזה שלא יהיה לך חמץ. לא אומרת לי לעשות פעולה אקטיבית של השבטה. אלא רק בשפה אקטיבית, היא אומרת לי, תדאג לזה שלא יהיה לך חמץ. ועליו של בעלי ראי ובעלי מצא גם כן בעצם אומר אותו דבר. שאם יהיה לך חמץ, אתה עובר על איסור. מה ההבדל ביניהם? בכל זאת יש הבדל ביניהם. לכן כשזה מנוסח כלב וכעשה, זאת לא נחשבת כפילות. כן מונים אותם כשתי מצוות. למה? כי מצוות העשה, מה שהיא אומרת בעצם, שהמצב שאין לי חמץ, הוא מצב רצוי, הוא מצב חיובי. הלב אומר שמצב שיש לי חמץ בפסח, הוא מצב שלילי. מבינות את ההבדל? זה לכאורה אותו דבר, אבל זה שני צדדים של מטבע. זאת אומרת, עליו בעצם הוא אומר, תיזהר ממצב שיש לך חמץ בפסח. להימצא עם חמץ בפסח זה מצב בעייתי. לפי התפיסה הזאת, אם אני בלי חמץ בפסח, לא קרה שמה, הכל בסדר. אני פשוט לא במצב הבעייתי, ולא עשיתי משהו חיובי. אבל אם התפיסה של מצווה, אם יש פה מצוות עשה, שאומרת לי, תדאג לזה שהבית שלך יהיה נקי מחמץ, אז אם הבית שלי נקי מחמץ, זה לא רק שנמנעתי ממצב שלילי, אלא אני נמצא במצב החיובי שהתורה דרשה ממני. זה המצב של להיות בלי חמץ בבית. וזה הבדל גדול בין מצוות תעשה למצוות הלא תעשה. שמצוות תעשה או מצביעה על זה שמצב בלי חמץ הוא מצב חיובי, ומצוות הלא תעשה אומרת שמצב עם חמץ הוא מצב שלילי. אוקיי? יש ביניהם, יש הבדלים ביניהם, אבל כרגע אני לא אכנס לנפקמינות, אולי בהמשך אני אעיר על זה משהו. אני חוזר לאפשרויות להבין את היחס בין מצוות תעשה והלא תעשה של החמץ. בעצם, אני אומר ככה. אפשרות, אז אמרתי, עד עכשיו אמרתי שתי אפשרויות. כן? זה בעצם בסיכום, זה האלף בית האלה. אמרתי שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה שבאמת יש כפילות בין עליו לבין העשה, אין הבדל בתוכן המעשי, אבל יש הבדל בתוכן הרעיוני, שמצוות העשה אומרת לי שבית נקי מחמץ זה מצב חיובי. מצוות הלא תעשה אומרת שבית שהוא לא נקי מחמץ זה מצב שלילי. אבל בעצם בפועל אין הבדל מעשי, זה רק הבדל רעיוני. האפשרות ב' אומרת שמצוות העשה של תשבית הוא יש לה בכלל תוכן מעשי, מעשי אחר מעליו. היא מטילה עליי חובה לעשות פעולת השבטה. מה שעליו לא מטיל עליי כמובן, עליו רק אומר לי, תדאג לזה שבבית לא יהיה חמץ. לא אכפת לי אם תעשה בשביל זה פעולות, לא תעשה בשביל זה פעולות. מצוות תעשה של תשביטו, זה גם הפירוש המילולי, כן? תשביטו שאור מבתיכם. מה הכוונה? תעשו פעולה של השבטה של החמץ. לפי התפיסה הזאת, הכפילות בין עליו לבין העשה היא בכלל לא כפילות. יש הבדל בתוכן המעשי ביניהם. עליו לא מטיל עליי חובה להשביט, והעשה מטיל עליי חובה להשביט. יש איזו נפקמינה מאוד ברורה. אם אין לי חמץ כשהגעתי לפסח, פשוט לא היה לי בבית, נגמר, או בית של צליאק. אוקיי? אז במצב כזה, מבחינת הלאווים, אין שום בעיה, הכל בסדר, אין לי חמץ בבית, אז לא נמצאתי במצב השלילי. כן, מצב שלילי זה כשיש לי חמץ בבית. אז אין בעיה. אבל אם מצוות תעשה של תשבית ומטילה עליי חובה לעשות פעולת השבתה, אז ברור שאני צריך לקנות חמץ ולהשבית אותו. אם מצוות תעשה של תשבית הוא לא אומרת לי לעשות פעולה של השבתה, היא רק אומרת שהמצב להימצא ללא חמץ הוא מצב חיובי, שוב פעם, אני לא צריך לקנות חמץ, כי אני במצב החיובי, אז מה הבעיה? אוקיי? אז יש הבדל בין איך אני מגדיר את פעולת ההשבתה, את מצוות ההשבתה, כמצווה לעשות פעולה של השבתה, או להיות במצב שהחמץ הוא מושבת, שאין לי חמץ בפסח. עכשיו, אפשר היה להבין את שתי האפשרויות האלה בכל אחת מהן בשתי תת אפשרויות. יש אפשרות אחת להבין שהעשה הוא מצב, הוא עשה על מצב ולא על פעולה, מה שאמרתי קודם, כן? זאת אומרת, להימצא במצב שאין לי חמץ בבית. לא צריך לעשות פעולה של השבתה, אלא אני צריך להימצא במצב שאין לי חמץ בבית. אבל גם זה עצמו יכול להיות מובן בשתי צורות. אפשרות אחת זה שמדובר בלאו הבא מכלל עשה. זאת אומרת, אם יהיה לי חמץ בבית, ביטלתי את העשה של תשביטו. אם לא יהיה לי חמץ בבית, לא קיימתי עשה, לא קרה כלום. זה העשה מהסוג השלישי שנתתי בהקדמה, זה בעצם לאו הבא מכלל עשה, נכון? אז בעצם במקרה הזה התשביט הוא בעצם איזשהו סוג של לאו, בכלל לא מצוות עשה. הוא אומר לי שאם יש לך חמץ, עברת על האיסור הזה. רק שהאיסור הוא ביטול עשה ולא לאו, אבל עברת על האיסור. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לא. אם יש לך בית ללא חמץ, אז קיימת מצוות עשה. עוד פעם, אתה לא צריך לעשות פעולת השבתה אקטיבית, כי המצווה היא מצווה על התוצאה. אבל אם התוצאה הנכונה הושגה, בין אם זה במעשה ובין אם זה לא במעשה, אני קיימתי את המצווה. לא רק שנמנעתי מעבירת ביטול עשה, אלא קיימתי את המצווה. אז יש שתי אפשרויות להבין את העשה, גם על הצד שמדבר על מצב ולא על פעולת השבתה, אלא על מצב של בית נקי. האם המצב הוא מצב שאם הוא מושג אז קיימתי מצוות עשה, או שלא קיימתי מצוות עשה, רק אם המצב לא מושג אז ביטלתי את מצוות העשה. אז אלה שני הניואנסים בתוך התפיסה הזאת שהעשה הוא לא עשה על פעולה אלא עשה על התוצאה. יש גם שני ניואנסים בתפיסה השנייה. תפיסה שאומרת שהתשביט הוא מטיל עלי חובה לבאר את החמץ, פעולה חיובית. אפשר להגיד ככה, שהפעולה היא פעולה חיובית. מה זאת אומרת? אם אין לך חמץ בבית, תקנה. תקנה בשביל לקיים את הפעולה הנדרשת, מצוות העשה של פעולה, להשבית את החמץ. אתה חייב לעשות את הפעולה הזאת. אפשרות שנייה זה מצוות עשה חיובית מותנה. מה שהגדרתי בתור הסוג החמישי בהקדמה. מה זאת אומרת? אם יש לך חמץ בבית, יש לך מצווה לעשות עליו פעולת השבתה. אם אין לך חמץ בבית, אז בסדר. זה כמו מי שלא אכל כדי סביעה, לא חייב לברך ברכת המזון. המצווה החיובית הזאת מוטלת רק על מי שיש לו חמץ בבית. מי שאין לו חמץ בבית, לא צריך לקנות חמץ כדי שיהיה לו. כמו שאין עליי מצווה לאכול כדי סביעה, כדי להתחייב בברכת המזון. אם אכלתי כדי סביעה, אז המצווה מוטלת עליי, ואם לא, אז לא. אוקיי? אם יש לי בגד של ארבע כנפות, אני צריך לשים עליו ציצית. אם אין לי, אז אין, לא קרה שום דבר. אוקיי? אז כל אחד כל אחת משתי ההגדרות האלה, בעצם מחולקת בעצמה לשתי אפשרויות. טוב, יש אפשרות נוספת שאולי אני לא אכנס אליה בפרטים, אני רק אגיד אותה באופן כללי, זה הרמב"ן הזה שהבאתי פה. עוד פעם, לא נתתי לכם אותו בדף כדי שלא נסתבך איתו. הטענה היא הבאה, הרמב"ן בעצם אומר בקידושין, הרמב"ן אומר שיש מצוות לא תעשה, שכל עניינן בעצם הוא לוודא שנעשה את מצוות תעשה. זאת אומרת, למשל, לא תשים דמים בביתך ועשית מעקה לגגיך. כשיש לאדם בית עם גג, הוא צריך לשים בו מעקה כדי שהאנשים לא ייפלו מהגג. אז יש על הדבר הזה מצוות עשה, של ועשית מעקה לגגיך, אבל יש גם איסור שלא תשים דמים בביתך. מה היחס בין שני אלה? הרמב"ן אומר, זה מצוות לא תעשה, לא תשים דמים בביתך, שעניינה רק לדרבן אותנו לקיים את מצוות תעשה. זאת אומרת, אם לא תשים מעקה, אז דע לך שאתה גם תהיה עבריין, אתה תעבור על לא תעשה. לא רק שביטלת את מצוות תעשה של מעקה, אלא גם עברת על האיסור שלא תשים דמים בביתך. אז כל עניינו של הלאו זה לדרבן את האדם לעשות את מצוות תעשה.
זה דוגמה קצת גדולה, כי היינו חושבים בדיוק ההפך. כל הקטע של המעקה זה שלא נשים דמים בביתנו. זאת אומרת, מה זה מעניין מעקה? זה סתם מעקה, אין לו עניין בשביל
עצמו. זאת שאלה מעניינת, אני מסכים לה, אבל לא רוצה להיכנס אליה כאן, כי זה ידרוש מאיתנו להיכנס לסוגיות אחרות. אני מבחינתי רק רוצה להציב פה את האופציה הזאת, של לאו שעניינו לתמוך בעשה. אחת ההשלכות למשל זה שאם העשה הזה היה תלוי בזמן, אז מצוות עשה שהזמן גרמה הרי נשים פתורות, נכון? מה יהיה עם הלאו? הרי בלאו, גם אם הם תלויים בזמן, נשים חייבות. אומר הרמב"ן, לא. אם יש לאו שכל עניינו זה לוודא שתקיים את מצוות העשה, אז מי שפטור ממצוות העשה, כמובן יהיה פטור גם מהלאו. נכון? לכן בעצם, אם תוכנו של הלאו זה רק לוודא שתקיים את העשה, אז במהות יש פה בעצם עוד סוג של עשה, הלאו הזה. זה רק מנוסח בשפה שלילית כדי לדרבן אותך לקיים את העניין. זה גם אפשרות ליחס בין לאו לבין עשה. אני שם את זה בינתיים רק על השולחן, לא בלי להיכנס יותר מדי לפרטים. אגב, יכול להיות גם אפשרות אחרת, שהעשה בא לוודא שלא תיקשל בלאו. למשל, במקרה שלנו, פעולת ההשבטה נדרשת ממני כדי לוודא שאני לא אקלע למצב שיש לי חמץ ואני אעבור על בעל יראה ובעל ימצא. ואז יוצא שהעשה תומך בלאו, לא שהלאו תומך בעשה. אוקיי? יש פה אפשרויות שונות. טוב, עכשיו בואו ניכנס לסוגיה, עד כאן זה רק הקדמות. המשנה בפסחים בדף כף א', סימנתי את זה על הדף, המשנה אומרת כך, כל שעה שמותר לאכול, מאכיל לבהמה, לחיה ולעופות. הוא מוכר לנוכרי. הוא מותר בהנאתו, כן? כל זמן שלא נכנס איסור חמץ, תעשה מה שאתה רוצה עם החמץ. עבר זמנו, ברגע שנכנס איסור חמץ, אסור בהנאתו. חמץ אסור באכילה ואסור גם בהנאה. ולא יסיק בו תנור וקיריים. בסדר? אסור ליהנות ממנו. רבי יהודה אומר, אין ביאור חמץ, וזה הקטע החשוב לענייננו, אז בואו נתמקד רגע בו. רבי יהודה אומר, אין ביאור חמץ אלא שריפה. והחכמים אומרים, אף מפרר וזורה לרוח, או מטיל לים. האו פה זה מחלוקת ראשונים, אם עושים או וגם. אוקיי? או ו. בכל אופן, אבל מה המחלוקת? רבי יהודה טוען שביאור חמץ חייב להתבצע בשריפה דווקא. וחכמים אומרים, אתה יכול לעשות שריפה, אתה יכול לפורר ולזרות לרוח, או לזרוק לים, או מה שלא יהיה. העיקר שתדאג לזה שלא יהיה לך חמץ בבית. על פניו, המחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים, היא בדיוק בשאלה שהצבתי קודם. נכון? כי רבי יהודה שאומר שצריך דווקא לשרוף. איך הייתן ממקמות אותו מבחינת התפיסה שלו? איך הוא מבין את מצוות העשה של תשביטו?
תעולה.
איזה מהאפשרויות הקודמות שאמרתי?
צריך תעולה.
מסכימות? רבי יהודה, אם רבי יהודה היה סובר שמצוות העשה עניינה רק לוודא שלא יהיה לי חמץ בבית, אין עניין לעשות דווקא פעולה, אז מה אכפת לכם אם זה נעשה בשריפה או בפירור או בלזרוק לים או מה שאתם רוצות? מה זה משנה? העיקר שבסוף לא נשאר לי חמץ בבית, נכון? למה רבי יהודה דורש לעשות את זה דווקא בשריפה? נראה שרבי יהודה מבין שמצוות העשה של תשביטו מטילה עליי חובה לעשות פעולת השבטה. ויותר מזה הוא אומר שפעולת ההשבטה הזאת חייבת להיעשות באופן של שריפה דווקא. זה תוספת. אבל מעבר לתוספת, ביחס לשאלה שאותה הצבתי בהתחלה, איך אנחנו רואים את מצוות תעשה של תשביטו, נראה די ברור שלפי רבי יהודה, מצוות תעשה של תשביטו מוגדרת להיות מצווה לעשות פעולה של השבתה. לא מצווה על התוצאה. תדאג לזה שלא יהיה לך חמץ בבית. כי אם זאת הייתה מצווה על התוצאה, אז תעשה מה שאתה רוצה, העיקר שבסוף לא יהיה לך חמץ בבית. מה אכפת לי אם אתה עושה את זה בשריפה, בפירור, בזריעה לרוח, לים או מה שאתה רוצה. וזה בדיוק מה שחכמים חולקים עליו. חכמים שאומרים, אף מפרר וזורע לרוח או מטיל לים, מה הם אומרים? איך אתה עושה את זה? בסוף בסוף, תישאר עם בית ללא חמץ. אם עשית את זה על ידי זה ששרפת את החמץ או שזרקת אותו לים, מה אכפת לי? תעשה מה שאתה רוצה.
אבל בשני מקרים יש פעולה, גם אם הוא מפרר את זה, או אם הוא סורב את זה, בשני דברים יש פעולה, אני לא מבינה את ההבדל.
יש פעולה, אבל לא בגלל שצריך לעשות פעולה.
אבל אם לא היה חמץ, אז זה
לפי... צריך לדאוג לזה שהחמץ ייעלם, איך אני עושה את זה? אז אומרים חכמים, תעשה את זה כשאתה רוצה.
הפעולה של השריפה היא פעולה כאילו יותר אקטיבית, צריך להתאמץ בשבילה. הפעולה של לזרוק, לפורר ולזרוק, זה נראה כמו משהו באמת יותר...
אני לא...
דרך אגב כזה.
אני לא הייתי רואה את זה ככה. אני לא הייתי רואה את זה ככה, לדעתי זה שתיהן פעולות אקטיביות. רק השאלה אם חשוב לך בכלל איך נראית הפעולה שאותה עושים, איזה פעולה לעשות. אז אפילו ביהודה, אם חשוב לו איך עושים את הפעולה, ברור שלשיטתו יש עניין לעשות פעולת השבתה. כי הרי אם לא היה עניין לעשות פעולת השבתה, אז מה אכפת לי? תעשה את זה בשריפה, תעשה את זה בפירור, רק שבסוף לא יהיה לך חמץ בבית. ולכאורה, זה בדיוק מה שחכמים טוענים נגדו. תעשה את זה בכל צורה, כי מה אכפת לי? בסוף בסוף מה שחשוב, זה שהתוצאה היא שאין לך חמץ בבית. זה הכל.
רגע, אבל לפי רבי יהודה, צריך לעשות פעולה אקטיבית, אז צריך שיהיה לך חמץ כדי
להשבית. נכון, לכאורה, כל מה שאמרנו קודם, עכשיו, אני תולה את זה מחלוקת התנאים. קודם, שאלה כללית. איך מגדירים את מצוות תשביטו? עם ההשלכות, האם לקנות חמץ, אם אין לי, וכל ההשלכות. עכשיו אני אומר, אותן שתי אפשרויות שהצבתי, לכאורה זאת מחלוקת רבי יהודה וחכמים.
רגע, הרב, אבל אפשר להבין את חכמים בעוד דרך. זאת אומרת, אפשר להבין שגם הם טוענים שצריך לעשות פעולה. זאת אומרת, קוראים, הפעולה יכולה להיות או זה, או זה, או זה. זאת אומרת, לא בהכרח שהם לא חושבים שצריך פעולה.
זאת הערה נכונה, נגיע לזה עוד מעט. אבל באופן דידקטי, אני מציג את זה כרגע, לכאורה זה שתי האפשרויות האלה. עוד מעט אנחנו באמת נראה שזה לא בדיוק ככה, או לא חייב להיות ככה, זה מחלוקות. בסדר? אבל על פניו, אם הייתי קורא את המשנה הזאת כפשוטה, ואני כבר מצויד בשתי האפשרויות שתיארתי קודם, אז הייתי אומר שזאת כנראה המחלוקת בין רבי יהודה וחכמים. חכמים אומרים, מה אכפת לי, תעשה את זה איך שאתה רוצה. אז כנראה שמה שחשוב להם זה רק התוצאה. רק שלא יהיה לי חמץ בסוף, לא משנה איך אני מגיע לתוצאה הזאת. רבי יהודה שאומר, מאוד חשוב לי איך אתה עושה את זה, אז כנראה שמבחינתו לא חשוב רק התוצאה, אלא חשובה גם הדרך. אתה צריך גם לעשות פעולת השבתה, ולא רק להגיע לזה שלא יהיה לך חמץ בבית. אני חושב שזה ההסבר המתבקש בינתיים, אוקיי?
רב, איריס שואלת, האם אפשר לפרש את זה כחפצה וגברה?
לא, לא, זה לא קשור בהכרח לחפצה וגברה, לזה אנחנו נגיע בהמשך, כי אפשר היה להבין שצריך לעשות פעולת השבתה, אבל הפעולה הזאת היא דין בחפצה. החמץ חייב להיות מבואר, מושבת. או בגברה, האדם צריך לעשות פעולת השבתה. ושניהם הולכים לשיטה שצריך לעשות פעולת השבתה. אם הנקודה, אם הדין הוא דין בתוצאה, אז די ברור שזה גברה. אני צריך להיות שבבית שלי לא יהיה לי חמץ, אין פה חפצה, זה לא, החפצה לא רלוונטי. אבל על הצד שיש חובה לעשות פעולת השבתה, זה עדיין פתוח לשתי האפשרויות. אוקיי, עכשיו אני קורא את הרמב״ם בפרק ג' הלכה י' א'. כיצד ביעור חמץ, שורפו, או פורר וזורע לרוח, או זורקו לים? אז כמו מי הוא פוסק?
או חכמים, אבל הוא... מקווה שלא
מפחדים טוב לשרוף. רגע, קודם כל הוא פוסק בו חכמים, נכון? שאפשר לעשות הכל. או שורף, או פורר וזורע לרוח, זורק לים, תעשה מה שאתה רוצה. לכאורה הוא פוסק כמו חכמים. בתרגום שלנו, מה זה אומר? שבעצם זה עניין תוצאתי. נכון? בעצם מה שחשוב זה שלא יהיה לך חמץ בבית. לא אכפת לי אם אתה עושה את זה בשריפה או בדרך אחרת. העיקר התוצאה, לכאורה, בינתיים. זה מה שראינו עד עכשיו. עכשיו הוא ממשיך, ואם היה חמץ קשה ואין היה מחתכו במהרה, הרי זה מפררו, ואחר כך זורקו לים, וחמץ שנפלה עליו מפולת וכו', כל זה לא חשוב. ואם שרפו, אני קורא פה, ואם שרפו קודם שעה שישית, הרי זה מותר להנות בפחמין שלו בתוך הפסח. למה? אם הוא שרף אותו לפני שעה שישית, אז החמץ עוד לא היה אסור. אז כששרפתי את החמץ, בעצם יש לי פחמים. פחמים זה לא חמץ, אז אין בעיה, תשתמש בזה גם בתוך פסח. פחמים זה כבר לא לחם, פחמים זה משהו אחר. אבל אם שרפו משעה שישית ולמעלה, הועיל והוא אסור בהניה, הרי כששרפת אותו אחרי שעה שישית, אז הוא כבר היה חמץ. עכשיו כשאתה שורף אותו, אז הפחמים או האפר הוא אפר של חמץ, לא כמו שהיה קודם. אומר הרמב״ם, במצב כזה, הרי זה לא יסיק בו תנור וקיריים, ולא יופה בו, ולא יבשל בו. ואם אפה הוא בישל אותה הפת ואותו התבשיל אסור בהניה, וכן הפחמים שלו אסורים בהניה, הועילו שרפו אחר שנאסר בהניה. וזה הקטע החשוב לענייננו ברמב״ם. אז הרמב״ם מצד אחד פוסק כמו חכמים, יש ראשונים שפוסקים כרב יהודה, אבל רוב הראשונים, וככה אנחנו נוקטים להלכה, פוסקים כמו חכמים. ואומר הרמב״ם, שאם שרפנו את החמץ אחרי השעה השישית, כשהוא כבר היה חמץ, אסור להשתמש באפר ובפחמים שלו. הם אסורים בהנאה. בסדר? זה מה שהוא אומר. בינתיים, אלה הנתונים. רק במאמר מוסגר, אנחנו נורא רגילים לזה שבערב פסח, כולם יוצאים ושורפים את החמץ. למה הם שורפים? הרי אפשר לעשות מה שרוצים. כיוון שיש פוסקים שפוסקים כמו רבי יהודה, אז אנחנו מהדרים ומחמירים לעשות גם בשריפה. אבל עדיין, מי שלא יכול לשרוף, יכול גם לפורר ולזרות לרוח או לזרוק לים, זה גם בסדר. אוקיי? רק לא להשאיר את החמץ אפילו ברשות הרבים, באופן כזה שהוא עדיין נגיש לאנשים שיעברו שם, שהם בטעות יכולים לקחת ולאכול אותו. אז זה מדרבנן, צריך להיזהר שלא יקרה.
השאלה כנראה שזה יהיה רלוונטי, לא בטוח שיאפשרו לצאת לביור חמץ בכלל ברשויות.
זה דיון אחר, מה נעשה השנה, אני מדבר כרגע באופן כללי.
אפשר שאלה הלכתית קטנה, לזרוק לפח זה בגדר זרוקו לים? או שזה בעייתי?
לפח האישי שלך, אם באמת החמץ כבר לא ראוי לאכילה, אז זה בסדר.
לא, ולפח שבחוץ, כאילו.
לפח שבחוץ זה בסדר, אבל לפח שלך, אני חושב שזה גם יכול להיות בסדר, למרות שנוהגים לא לעשות את זה, כי מה שנשאר החמץ אצלנו, זה רק חשש שמא יבוא לאוכלו, כי הרי אנחנו מבטלים את החמץ. חובה לבאר את החמץ, זה רק בגלל חשש שמא יבוא לאוכלו. וחשש שמא יבוא לאכול משהו מהפח, נדמה לי שזה לא...
חתולים יכולים להוציא
אותו. לא שומע?
חתולים יכולים להוציא אותו משם, כמו שהם עושים, מישהו יכול להיכשל בזה.
החתולים מהפח שלי מהבית, לא...
מהפח
הציבור. לא, אני אדבר על הפח בבית. לנו יש חתולה בבית, ולא נראה לי שהיא מוציאה דברים מהפח. אוקיי, טוב, אבל זה... מעיקר הדין זה בסדר. נוהגים לא לעשות את זה, נוהגים כן להשמיד, כמו שאמרתי קודם, אבל עקרונית, מעיקר הדין זה בסדר. צריך לזכור שבחמץ, אנחנו טוב, על זה כבר לא נספיק לדבר, אבל הגמרא אומרת שמבטלו בליבו ודיו. אבל באופן עקרוני, מעיקר הדין, אם ביטלנו את החמץ, קיימנו את מצוות תשביטו. לא צריך לשרוף, לא צריך לבאר, לא צריך כלום, הוא מבוטל. כל מה שאנחנו עושים מעבר לזה, זה רק עניינים דרבנן, מחשש שמא אני אבוא לאוכלו. יש כאלה שרוצים לטעון שאם החמץ הוא עדיין משמעותי וראוי לאכילה, אז יש איזשהו פגם בביטול. אולי לא התכוונת ברצינות לביטול, כי זה חמץ משמעותי. אני לא בטוח שזה נכון, אבל יש כאלה שטוענים את זה. טוב, נו לענייננו.
משאירים...
מה?
אלה ששמים בירוק, בזמן שמחפשים את החמץ, בדיקת חמץ, הם משאירים כמה פירורים, זה בגלל...
זה על דרך סוד של הארי.
אבל לפי חכמים זה מיותר. לפי שיטת חכמים.
אם את מקבלת אצל חכמים, זה רק שאלה תוצאתית, עוד מעט נראה בהמשך, אבל כן, בינתיים לפי מה שאמרנו, אז כן, אבל בדיקת חמץ, זה דין דרבנן, בלי קשר. ומה שהיא... עכשיו, הנקודה היא כזאת, אם יש מצווה לעשות פעולת השבתה, אז לכאורה צריך להשאיר את הפירורים. אבל גם זה לא לגמרי מדויק. בגלל שאנחנו עושים את פעולת ההשבתה בעת הניקיונות. לא צריך דווקא את הפירורים של הבדיקה לעשות. יש כאלה שרוצים לטעון שהפירורים זה כדי שהברכה על הבדיקה לא תהיה ברכה לבטלה, אבל בפשטות, אם אני אעשה את הבדיקה, זה לא ברכה לבטלה. מה זה משנה שלא מצאתי? החובה היא לבדוק, לא למצוא. אז לכן אני לא חושב שזה ברכה לבטלה, זה לא מבוסס הלכתית לדעתי. 10 פירורים זה על דרך סוד, בגלל הארי או משהו כזה, אז הם מפזרים 10 פירורים, אבל מעיקר הדין לא צריך לעשות את זה. אוקיי, אני עובר הלאה. עכשיו אנחנו נכנסים לגוף הבעיה שלנו. יש, בהלכה, יש כל מיני סוגים של דברים שאסורים בהנאה. דיברנו גם בשבוע שעבר. יש אורלה וכילי הכרם ובשר בחלב, חמץ, כל אלה זה דברים שאסור לא רק לאכול אותם, אלא גם ליהנות מהם. יש שני סוגים שהגמרא והמשנה והגמרא מחלקים. יש איסורי הנאה שחייבים לשרוף אותם, וזה נקרא המשרפים, ויש איסורי הנאה שהנקברים, מה זאת אומרת הנקברים? שמספיק לקבור אותם, לא צריך לשרוף אותם. עכשיו, הנקברים בעצם זה לא עניין, זה לא עניין דווקא לקבור, אלא העניין הוא שלא חייבים לשרוף. זאת אומרת, אתה צריך לדאוג לזה שלא תהנה מהם, אבל אין חובה לשרוף, אוקיי? למה קוברים? קוברים מעניין דרבנן. קוברים את זה רק כדי שאתה לא תבוא לאכול את זה, הרי לא שרפת, זה מסתובב פה, ולך תדע, בטעות אתה יכול לאכול או ליהנות מזה, לכן אומרים לך תקבור את זה, שלא תגיע לעניין ותעמוד במצב שאולי תבוא ליהנות או לאכול מזה. תדע, זה נקרא הנקברים. הנשרפים זה איסורי הנאה שצריך לשרוף אותם. תדע? זה הדין, יש עליהם חובה לחלות אותם, לשרוף אותם, לחלות אותם מהעולם. עכשיו אומרת הגמרא,
נשרפים במדאורייתא?
מה? נשרפים. צריך לשרוף אותם? כן. התפיסה הפשוטה היא שכן, למרות שגם על זה יש דיון. כי יש כאלה שרוצים לומר, למשל לפורר ולזרות לרוח, זה גם כמו לשרוף. אבל צריך לחלות אותם, זאת אומרת, צריך לעשות פעולת כילוי. עכשיו, אני מדגיש את הגמרא בתמורה למדלד, אני קורא, כל הנקברים לא יישרפו, וכל הנשרפים לא ייקברו. רבי יהודה אומר, אם רצה להחמיר על עצמו לשרוף את הנקברים, רשאי. אמרו לו, אינו מותר לשנות. עכשיו, לא ניכנס כרגע למסע ומתן ביניהם, אבל רבנן, שכמותם ההלכה, עושים חלוקה מאוד ברורה. את הנשרפים חייבים לשרוף ואסור לקבור. למה? כי יש חובה לחלות אותם. אם אתה קובר, לא קילית אותם. נכון? מצוות פעולה, כמו שאמרתי קודם על התשביטו. אז אתה חייב לחלות אותם, אם קברת, זה לא עשית פעולת כילוי. אז אתה חייב לשרוף ואסור לך לקבור. החידוש הגדול הוא בצד ההפוך, שהנקברים לא יישרפו. עכשיו, זה מפתיע. בגלל שהנקברים, כמו שאמרתי קודם, אין חובה לקבור, וגם אין חובה לשרוף. אתה רק צריך לדאוג לזה שלא תאכל, שלא תגיע למצב שאתה תבוא לאכול או ליהנות מהם. נו, אז מה הבעיה? אני שורף אותם, וזה ידאג לזה שאני לא ייהנה מהם.
אז עשו סייג.
מה?
אולי עשו סייג, כדי שלא תגיע למצב
שתקשר. למה?
זה חומרה צריך שמביאה לידי כולה.
אוך, זה לשרוף הרבה יותר טוב מאשר לקבור.
בדיוק.
לקבור, זה יכול להיות
שמקבור. זה פיח שלהם.
מה?
ונשרפים אתה יכול ליהנות מהפיח שלהם.
רגע, עוד לא הגעתי להנאה מהאפר, תכף נראה. בשלב זה, מה שכתוב פה בגמרא, זה שהנקברים אסור לשרוף אותם. למה? אז אומרת הגמרא ככה, בהמשך, כל הנקברים לא יישרפו, מה היא טעמה? משום דנקברים, אפרן אסור, ונשרפים, אפרן מותר. יש כלל שאומר ככה, איסורי הנאה שהם מהסוג של הנקברים, אם שרפתי אותם, האפר בעצמו גם אסור בהנאה. איסורי הנאה שהם מסוג הנשרפים, אם שרפתי אותם, האפר הוא מותר. וכך גם פוסק הרמב״ם בפסולי המוקדשים, כל הנשרפים לא ייקברו, וכן כל הנקברים לא יישרפו. שאף על פי שהוא מחמיר בשריפתו, הרי לשרוף זה חומר, זה יותר חזק מאשר לקבור. הרי הקל באפרן, שאפר הנקברים אסור. מה זאת אומרת? הוא אומר ככה. אולי נקרא עוד פעם את התוספות, הפניתי אתכם לתוספות הזה, התוספות אומר ככה, הוא מסביר קודם כל, הדין הבסיסי הוא שאם שרפתי את הנקברים, האפר אסור בהנאה, למרות שזה אפר. אם שרפתי את הנשרפים, האפר מותר בהנאה. זה הדין הבסיסי. מה הרעיון מאחורי זה? אז נקרא את התוספות, צריך עיון טעם המי. כן, נשרפים אפרה מותר ונקברים אפרה מסור. צריך עיון טעם המי, למה זה ככה? והוא אומר מורי הרמר, בנשרפים, כיוון שציווה כתוב לסורפן, אחר שעשה, כאילו נעשית מצוותו. ואין לך דבר שנעשית מצוותו, ומועלין בו. החינם, מכיוון שנעשית מצוותו, הלך איסורי, הלך האיסור שלו. וכו'. מה הוא אומר בעצם?
אבל לא רק
נשרפים,
אלא כל דבר שכבר נעשתה בו מצוותו, אז מותר
לשימוש? כל דבר שהוא אסור בהנאה, אחרי שנעשתה מצוותו, מותר לך ליהנות ממנו. בעצם יש כאלה שיש בזה הסברים שונים, אבל אחד ההסברים, אני חושב שהוא הכי חזק, זה בעצם הסבר שאומר שכל איסור ההנאה מיועד כדי לוודא שתעשה בו את המצווה ולא משהו אחר. לכן אסור לך ליהנות מזה. כי זה מיועד למצווה, אל תעשה עם זה משהו אחר. אחרי שכבר ביצעת את המצווה, אז מה הבעיה? למה לסור את זה בענה? אוקיי? זה הסבר אחד. הסבר אחר אומר שברגע שהאפר, זה כבר אפר, אז... אז
למה הוא אמר כאילו? בעצם זה, הוא רוצה לכלול תוספות, זה בכלל יותר גדול, שדברים שנעשה מצוותו והנאתם מותר. הוא אומר כאילו.
נכון, כי בנשרפים רגילים, להבדיל מחמץ, נראה את זה עוד מעט, המצווה לשרוף היא לא מצוות עשה שמנויה בתורה, זה פרט מפרטי הטיפול באיסור ההנאה. הדבר שנעשתה מצוותו ולא מועל, אין לך דבר שנעשתה מצוותו ומועלין בו, מדבר על קודשים. כשאני מקריב קורבן, אחרי שגמרתי לעשות בו את המצווה, הוא הופך להיות חולין. אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. למה? כי כבר נעשתה מצוותו. אוקיי? עכשיו, שם באמת איסור ההנאה כתוב במפורש בתורה. והחובה להקריב גם היא כתובה במפורש בתורה. בנשרפים, זה פשוט סוג שלומדים חכמים על סוגים שונים של איסור הנאה, שצריך לשרוף אותם, אבל לא שיש מצוות עשה לשרוף. ולכן אני חושב שהתוספות קורא לזה כאילו נעשתה מצוותו. זה לא מצווה שכתובה במפורש בתורה, אבל כן, הלכתי צריך לעשות את זה.
אבל למה להבדיל בין נשרפים לנקברים, ולא בין מי שנעשתה מצוותו למי שלא נעשתה מצוותו?
אנחנו מדברים על ההקשר של איסורי הנאה. איסורי הנאה מחולקים לנשרפים ונקברים. אז אם שרפתי את הנשרפים, התקיימה מצוותם. אם שרפתי את הנקברים, לא קיימתי בזה שום מצווה. אין מצווה לשרוף אותם. ולכן האפר של הנקברים הוא אסור, והאפר של הנשרפים מותר. אבל זה רק הדין הבסיסי. מזה יוצא עכשיו את הדין שנוגע אלינו. והוא שבגלל זה אסור לשרוף את הנקברים. למה? כי אם תשרוף את הנקברים, אתה תבוא ליהנות מהאפר. תחשוב שזה כבר אפר וזה מותר והכל בסדר. בעוד שהאפר אסור בהנאה. אז לכן אומרים חכמים, למרות שלכאורה לשרוף את הנקברים זה הדבר הכי טוב שיכול להיות, הרבה יותר טוב מאשר לקבור אותם. אבל זה סייג שעשו חכמים, כיוון שאתה תבוא ליהנות מהאפר, אז חכמים אומרים, אל תשרוף את הנקברים. כדי לא להסתבך עם האפר, תקבור אותם, וזה הכל. הנשרפים אין בעיה, כי אם שרפת אותם, האפר מותר. אז אין לי בעיה שתשרוף אותם. גם אם תהנה מהאפר, זה מותר. בסדר? זה הדין. עכשיו, אני עובר למשנה, שם בתמורה ולנגים אל עמוד ב', ושאלתי אתכם, תסתכלו במשנה, איפה משייכים את החמץ, הוא מהנשרפים או מהנקברים?
אולי תלוי באיזה שעה הוא נשרף.
אוקיי, אני מדבר נגיד לצורך...
המשנה בפשט זה בנשרפים, צריך לשרוף.
האיסור הזה הוא מותר, זה מהנשרפים.
במשנה, נקרא את המשנה.
אבל לפי הרמב״ם הוא מהנקברים.
רגע, מגיע לרמב״ם, במשנה.
החמץ בפסח יישרף, כתוב...
קודם כל נראה, קודם כל נראה. קודם כל את המשנה, לרמב״ם נגיע עוד מעט. המשנה אומרת...
כבר רבי יהודה הוא חכמים, והמשנה לפי רבי יהודה כנראה.
רגע, בדיוק, לכן אני אומר, בואו נקרא את המשנה. המשנה אומרת, אילו אין הנקברים, כן, הדגשתי את המשנרות, קודשים וכו' וכו' וכו', וכן בשר בחלב וחולין שישחטו בעזרה וכו'. ואילו אין הנשרפים, אני קורא עכשיו מפה. ואילו אין הנשרפים, חמץ בפסח יישרף.
אבל כתוב פה בפסח, לא...
אני מדבר על חמץ בזמן האיסור.
מה?
אני מדבר על חמץ בזמן האיסור. לא נכנסתי פה לפרטים של לפני זמן האיסור, אחרי זמן האיסור.
לא, האות ב, שזה בפסח, זה סימן שזה בזמן שכבר היה אסור.
נכון, אני מדבר על חמץ כזה. חמץ שלפני פסח לא יכול להיות מהנשרפים. אין חובה לשרוף אותו, הוא עוד לא חמץ.
גם אחרי השעה השישית, מהרגע שכבר אסור חמץ, גם אם זה לפני פסח, זה כבר נקרא שזה איסור.
נכון, ברור. זה זמן
האיסור. זה כלול בחמץ בפסח, זאת אומרת, הזמן הזה
ש... אבל לא לפני השעה השישית.
לא לפני, אחרי.
לפני השעה השישית, מה הבעיה? אתה יכולה גם לאכול אותו, הוא לא מן הנשרפים.
נכון.
אז החמץ בפסח יישרף, אז לכאורה החמץ הוא מן הנשרפים, נכון? בגמרא שם בלמד דלת, כותבת, ואלו אין הנשרפים, זה ציטוט מהמשנה, אמר מר, חמץ בפסח יישרף. סתם לנתנה כרבי יהודה, דאמר אין ביעור חמץ אלא שריפה. זאת אומרת, הגמרא מסבירה שהמשנה שאומרת שחמץ הוא מהנשרפים, הולכת בשיטת רבי יהודה. רבי יהודה שראינו בפסחים, נכון, זוכרות, שרבי יהודה אומר שצריך לשרוף, ורבנן אומרים אף מפרר וזורה לרוח או זור כל הים. אז אומרת הגמרא פה, שהמשנה במסכת תמורה, הולכת בשיטת רבי יהודה ממסכת פסחים. כי, למה? כי רק לפי רבי יהודה, החמץ הוא מהנשרפים. לפי רבנן, החמץ הוא לא מהנשרפים, נכון? אז לכן המשנה פה שאומרת שחמץ הוא מהנשרפים, כנראה הולכת בשיטת רבי יהודה.
לפי חכמים לא בהכרח מהנשרפים. אפשר גם לסוף, אבל זה לא הכרח לסוף.
זה מה שנקרא נקברים.
זה מצטדל עם רבי יהודה יותר טוב.
זה מה שנקרא נקברים. נקברים פירושו, תעשה מה שאתה רוצה.
לא, לא כל כך.
לא צריך לסרוף.
לא, אבל אם הם היו נקברים לפי חז"ל, אז אי אפשר היה לשרוף.
או, זה כבר הדין דרבנן שאסור לשרוף, וזה הסיבוך הבא שנגיע אליו. אבל מעיקר הדין, מדין תורה, הנקברים תעשה איתם מה שאתה רוצה. השאלה היא למה לא נאמר פה הדין דרבנן הזה שאסור לשרוף אם זה מהנקברים. תכף נגיע לזה.
אבל לפי המשנה בפסחים,
כן.
הרי מדברים על השעה שבדיוק לפני שהאיסור נכנס. שאז רבי יהודה אומר שצריך לשרוף.
לא, לא. זו מחלוקת רש"י ורבנותם, אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל באופן הפשוט מדובר אחרי. או גם אחרי או אחרי. טוב, בכל אופן, אני לא רוצה להיכנס ללפני זמן האיסור ואחרי זמן האיסור, כי זה סיבוך מהפטרה. התשביטו שלפני זמן האיסור והתשביטו שאחרי זמן האיסור. אז כרגע אני לא נכנס לנקודה הזאת. בואו נראה עכשיו, נסכם רגע מה עולה מהתמונה שראינו עד כאן. בעצם לאור הגמרא בתמורה, והמשנה במסכת פסחים, וכל הכללים שראינו פה, יוצא כך, שלפי רבי יהודה, חמץ הוא מהנשרפים. לפי רבנן, חמץ הוא מן הנקברים. ועכשיו בואו נראה את ההשלכות. לפי רבי יהודה, צריך לשרוף את החמץ, ואסור לעשות איתו שום דבר אחר. לא קבורה, לא פורעו לים, לא שום דבר. נכון? חייבים לשרוף אותו. מה דין האפר? מותר.
לא, אבל אם הוא שרף אותו אחרי זמן האיסור הזה
עשו.
לא, מותר.
מותר. מותר, אבל אם זה נשרף לפי הרמב״ם, אם זה נשרף לפני השעה שישית, אחרי זה
קורה. רגע. לא, תעשו את החשבון איתי. אל תנצלו ידע אחר שיש לכם. לפי רבי יהודה, חמץ הוא מהנשרפים, נכון?
זאת אומרת שאפרו מותר.
מהנשרפים, אז צריך לשרוף אותו ואסור לעשות איתו משהו אחר.
נכון.
דבר נוסף, אם הוא נשרפים ושרפתי אותו, האפר מותר בהנאה. אוקיי? זה מה שיוצא בחשבון. עוד מעט נראה אם זה מתאים או לא מתאים. אבל זה מה שיוצא בחשבון. לפי רבנן חמץ מהם נקברים. נכון? ואז מה זה אומר?
אסור לשרוף אותו.
חייבים לקבור, אסור לשרוף אותו. נכון? ואם עברת ושרפת, למרות שאסור, האפר אסור בהנאה. אוקיי? נמשיך את החשבון. הרמב״ם ראינו שפוסק כמו חכמים. זאת אומרת שחמץ הוא מהנקברים. מה זה אומר? שבאופן עקרוני אסור לשרוף חמץ כי הוא מהנקברים, ואפרו צריך להיות אסור. נכון?
כן.
עכשיו, מה הרמב״ם כותב בפועל? ראינו אותו למעלה. אפרו באמת אסור, נכון? הוא אומר אסור לבשל בו. נכון? אבל אם שרפו, אני מסמן, אתם רואות, אבל אם שרפו משעה שישית ולמעלה, הועיל והוא אסור בהנאה, הרי זה לא יסיק בו תנור וקיריים, ולא יופה בו וכו', זאת אומרת, האפר אסור בהנאה, זה דווקא מתאים. מה שלא מתאים, מה שהוא כותב בהתחלת ההלכה, כיצד ביעור חמץ, שורפו, או פורר וזורה לרוח, או זור כל הים. למה שורפו? אסור לשרוף, זה מהנקברים.
אבל
אבל השאלה הזאת היא כבר על החכמים, גם החכמים עצמם אמרו שמותר לשרוף, לא על
הרב. חכמים לא אמרו, במשנה לפחות לא אמרו שאסור לשרוף, אלא שאפשר לשרוף, וגם שאר הדברים אפשר לעשות, אז לפי זה אין סתירה.
לא, יש סתירה. רק הסתירה, כמו שסיוון אמרה, הסתירה נכונה כבר בגמרא, היא לא על הרמב״ם, אבל יש סתירה. כי חכמים אומרים שזה מן הנקברים, לא מהנשרפים. אז אני מבין, אז לכאורה מה היה צריך להיות? שאסור לשרוף אותו. אבל חכמים אומרים, מותר לשרוף, רק לא חייבים, אתה יכול לעשות גם משהו אחר. למה? אם חמץ הוא מהנקברים, אז אסור לשרוף. השאלה על הרמב״ם
היא... לא, אם חמץ הוא מהנקברים, אז מותר לשרוף, רק שעדיין האפר יהיה אסור בהנאה, אבל זה לא מה שאסור לשרוף.
לא, אסור לשרוף. אסור לשרוף בגלל החשש מדרבנן. בגלל החשש שאם
תשרוף... זה איסור נוסף, אבל זה לא מעצם העניין.
בסדר, אבל עדיין אסור לשרוף.
לא מתיישב עם תמורה, בקיצור.
מה שומע?
צריך את תמורה, זה לא מתיישב.
נכון. והרמב״ם עצמו שמביא את חכמים, ונכון שזה מתיישב עם לשונם גם במשנה, שגם שורף או פורר וזורר לרוח, שיעשה מה שהוא רוצה, הוא מתאים לדברי חכמים. אבל אם באמת זה כך, אז תראה, אם באמת זה כך, אז המסקנה המתבקשת היא שהאפר צריך להיות מותר בענה. למה? כי הרי אם אפשר לשרוף את החמץ, אז גם האפר צריך להיות מותר בענה. כל הבעיה של האפר, זה, בגלל זה הרי אסור לשרוף. אז ממה נפשך? אתה לא יכול לפסוק שמותר לשרוף ולאסור את האפר. אם האפר אסור, אז היה צריך להיות אסור לשרוף. אם מותר לשרוף, אז האפר צריך להיות מותר. הקושייה הזאת היא כבר רק על הרמב״ם, לא על המשנה. זאת אומרת, על המשנה עצמה כאשר דת חכמים במשנה, זה למה בכלל הם עתירים לשרוף. על הרמב״ם יש שאלה איך מתיישבת האמירה שמותר לשרוף עם האמירה שהאפר אסור. בסדר? עכשיו אני חוזר...
לא, זה ברור, אם את... כמו חכמים, שבאמת חוששים מאלו שצריך לגבור, שאפר, אם שרפת אפר אסור. אז פה אולי הם לא חוששים משריפה, אבל עדיין אפר צריך להיות, אפר צריך להיות אסור.
נו, אז למה אפר צריך להיות אסור? האפר, אם האפר אסור, אז צריך לאסור שריפה. ממה נפשך?
אולי לא באופן טוטלי, אלא במקום הזה הם לא אסור.
למה? אבל... לא שאלה למה.
השאלה למה בהכלל.
אסור לשרוף אותו. זה הכלל. הוא נאמר גם על חמץ במשנה בתמורה. אז אני עובר לטור עכשיו. הטור... רבי יהודה אומר, אין ביאור חמץ אלא שריפה. ורש"י פוסק כבתי, כמותו, וכן בספר המצוות, והגאונים פסקים חמים. דאמרי מפורר וזורה לרוח או מטיל לים. שימו לב, אתם שמות לב להבדל?
כן.
איך הוא מציג את דעת חכמים? כחכמים?
אוקיי.
עוד? חסר פה? חסר פה המילה אף. כחכמים דאמרי, אף מפורר וזורר לרוח ומטיל לים. אין אף. למה אין אף?
כי לפי ההבנה של, של הטור, החכמים לא מוסיפים עוד אפשרויות ל, לרבי יהודה, הם ממש חולקים, והם חושבים שיש הבדל עצום.
ולמה? מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. למה? בדיוק בגלל מה שהקשינו קודם. כי אם חכמים אומרים שזה מהנקברים, אז אסור לשרוף. אז חכמים לא יכולים להגיד לרבי יהודה אף מפורר וזורר לרוח. כי השריפה היא לא אופציה מבחינתם, זה רק מפורר וזורר לרוח.
שאלה אקדמית, האם אנחנו יודעים שהגרסה במשנה שיש לה אף, והגרסה שעמדה מול הטור זאת הגרסה, אולי באמת יש הבדלי גרסאות, ולא היה, והמילה אף נוספה, או שהורדה או שנוספה, אולי לפי ההבנה הזאת, היא נוספה בטעות, אני לא יודעת.
לא, זה לא אולי, זה ברור.
לא, בטעות של גרסאות אני מתכוונת.
הטור גורס במשנה אחרת, זה לא אולי. הוא גורס בלי אף.
אם זה אומר שהיה לו גרסה אחרת, או שהוא חשב שחלה...
או שהיה לו גרסה אחרת, או שהוא תיקן את הגרסה. אבל תכל'ס, זאת הגרסה שלו במשנה. לעומת הגרסה של הרמב״ם, שמדברת על אף. נכון? הרמב"ם מביא, מסורף, אף מפרר וזורה לרוח. אוקיי? זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שגורסים עם האף, יש ראשונים שגורסים בלי האף. בסדר? אחרי זה נכנסים בשעת ביורו, ואחרי שעת ביורו, נעזוב את זה כרגע, אני עובר לפסקה האחרונה בטור, אבל להנות באפרו אחר ששרפו, זה תלוי בפלוגתא דרב יהודה ורבנן. לרב יהודה שהוא בשריפה מותר. דקיימה לן כל הנשרפים, אפרן מותר. ולרבנן אסור. דכל הנקברים, אפרן אסור. מה קורה פה? ואם בישל בו תבשיל או עפה בו פת, לרב יהודה שאפרו מותר, אין התבשיל או הפת אסורים, וכו'. אבל אם קבעו מותרים, ולרבנן שאפרו אסור, אסורים בכל עניין. אוקיי? אז מה הוא אומר? הוא ממשיך באופן עקבי עם שיטתו, נכון? רבנן אומרים שזה מהנקברים. לכן אסור לשרוף, הוא לא גורס אף. ומה דין האפר לפי רבנן? אסור, נכון? לפי רבי יהודה האפר מותר, כי זה מהנשרפים, ולפי רבנן האפר אסור, כי זה מהנקברים. אז הוא עקבי לחלוטין. הטור ממש מתאים לגמרי לסוגיה בתמורה. המחיר הוא שהוא מתקן את הנוסחה והוא מוחק את המילה אף. ועכשיו הכל בסדר, נכון?
לפי רבי יהודה, אם הוא שרף אותו כבר בשעת איסור, מותר להשתמש באפר?
לא הבנתי.
הטור חושב שאם הוא שרף אותו כבר כשהייתה שעת איסור חמץ, כן. אז מותר להשתמש באפר?
כן.
אבל כשנכנס הפסח זה היה עדיין חמץ.
נכון, ועכשיו זה אפר, לא חמץ. כיוון שלפי רבי יהודה מצווה לשרוף אותו, קיימתי את המצווה. אין לך דבר שנעשתה מצוותו, הוא מועלין בו. עשיתי את המצווה, שרפתי. גמרנו. עכשיו מותר להנות מהאפר. לפי רבנן, שזה מהנקברים, אז שריפה א' אסור לעשות, ובוודאי זה לא התקיימה מצוותו, ולכן האפר אמור להיות אסור. אז הטור מסודר לגמרי, נכון? כל עוד אנחנו מוחקים את המילה אף, הכל בסדר, הגמרא בתמורה עם המשנה בפסחים, דין האפר, הכל מסודר. עכשיו הוא אומר הטור, והרמב״ם, משפט אחרון בטור, והרמב״ם זל כתב סתם, ואם עפה בו פת או בישל בו תבשיל אסורים, והוא הולך לשיטתו שפוסק כחכמים, כי למעלה הטור הביא שיש כאלה שפוסקים כרבי יהודה ויש כאלה שפוסקים כחכמים. נכון? זו הפסקה הראשונה שקראנו בטור. אז אומר הטור, הרמב״ם, שהוא מאלה שפוסקים כמו חכמים, אז מובן מאליו שהוא אומר שהאפר אסור. ולכן זה בסדר. מי שיפסוק כרבי יהודה, יפסוק שהאפר מותר. רק דבר אחד הוא לא מסביר הטור, בשיטת הרמב״ם. למה הרמב״ם אומר שמותר לשרוף? הרי הרמב״ם גורס את המילה אף. הטור לא גורס את המילה אף. אז הטור מסביר את הדין של הרמב״ם שהאפר אסור, שזה בסדר גמור. זה עקבי עם זה שהוא פסק כחכמים. אבל עדיין יש את השאלה למה מותר לשרוף. והרמב״ם כותב במפורש שמותר לשרוף. נעבור למגן אברהם. תראו את המגן אברהם. בגמרא דידן גרסינן, וחכמים אומרים אף מפרר. ודאי שריפה עדיף, אלא דאף מפרר דיו. כך אומר הבך. בסדר? כך אומרים כמה אחרונים. זאת אומרת, הם גורסים את המילה אף. כמו מי? כמו הרמב״ם, נכון? אבל גרסת הריף והראש, וחכמים אומרים מפרר, בלי אף, לא אף מפרר, אלא חכמים אומרים מפרר וכו', משמע דווקא מפרר, וכן משמע בטור, כמו שאמרתי קודם, שכתב דלרבנן אבלה מהנקברים שאפרם אסור, ותנן בסוף תמורה דכל הנקברים לא יישרפו, דגזרין אנשי מה יבוא להיענות מאפרם. לכן בטור, באמת הוא לא גורס את המילה אף, אגב, לא צריך ראיות מהטור. כשקוראים את הטור, כתוב שם שזה בלי הגרסה אף. נכון שגם הדין מתאים, אבל הוא לא צריך ראיות עקיפות. הטור עצמו, כשהוא מביא את זה, הוא מביא את זה בלי המילה אף. עכשיו הוא שואל שאלה. ותימה על הרמב״ם, הטור מסודר לגמרי, הטור הכל מצוין. הבעיה שלי זה עם הרמב״ם. ותימה על הרמב״ם, שפסק שאפרו אסור, ואפילו אחי פסק שמותר לסורפו. מה שאני שאלתי קודם, הוא זכה לכוון ברוח קודשו, לשאלה ששאלתי קודם. אוקיי? ובסוף הלכו פסולי המוקדשים פסק, וכל הנקברים לא יישרפו. שאף על פי שהוא מחמיר בשריפתם, הרי הקל באפרן, כל מה שדיברנו קודם. אוקיי? אז הוא שואל את השאלה הזאת, אחרי זה הוא ענה איזה תירוץ שלא לא ניכנס אליו, תירוץ דחוק. אז באמת, הקושייה על הרמב״ם, הטור מסודר לחלוטין, לכאורה. מסודר לחלוטין. נכון? הטור בעצם הולך לגמרי עקבי, הוא לא גורס את המילה אף, הוא פוסק כמו חכמים. לפי חכמים, אסור לשרוף אלא רק לפורר, או לקבור, לא משנה. והאפר אסור, הכל עקבי. לפי רבי יהודה, מי שפוסק כרבי יהודה, אז כמובן צריך דווקא לשרוף, ואז כמובן האפר גם מותר, והכל בסדר, הכל מיושב. הבעיה היחידה שלנו זה עם שיטת הרמב״ם. כי שיטת הרמב״ם היא שהוא פוסק כמו חכמים מצד אחד, הוא גורס את המילה אף, לא כמו הטור שלא גורס, הוא כן גורס את המילה אף, וזה אומר שלפי חכמים מותר לשרוף, איך זה יכול להיות שמותר לשרוף? הרי חמץ הוא מהנקברים, ואם כבר מותר לשרוף, אז תסביר לי הרמב״ם למה אתה אומר שהאפר אסור. במאמר מוסגר אני רק אומר ש...
ושולחן ערוך פוסק כמו טור?
מה?
שולחן ערוך פוסק כמו טור?
כמו הרמב״ם נדמה לי.
זה לא כל העניין של הרמב״ם של השעה השישית, בעצם החלוקה הזאת שהוא עושה, שהיא בעצם מנסה לסדר את כביכול סתירה הזאת?
לא, לא, זה לא מיישב את הסתירה הזאת. אני מדבר אחרי השעה השישית כרגע. שהחמץ כבר אסור.
אבל לפני השעה השישית, אם הוא
סוף... לא רוצה להיכנס לפני השעה השישית. לפני השעה השישית בפשטות להגיד שחייבים לשרוף זה מאוד מוזר. כי אני יכול גם לאכול. כל עוד אני נמצא בשלב שמותר לי, תעשה עם החמץ מה שאתה רוצה. אתה רק צריך לדאוג למה יקרה מהשעה השישית והלאה. לכן הדיון הפשוט הוא אחרי השעה השישית. עזבו כרגע את ההסתבכות עם לפני השעה השישית. רק במאמר מוסגר אני אומר, אם תסתכלו רגע ברמב״ם למעלה, הרמב״ם למעלה לא מדבר בכלל על האפר, אני מזכיר לכם. על מה הוא מדבר?
גחלים.
בדיוק. אבל אם שרפו משעה שישית הוא למעלה, הואיל והוא עשו בעניה, הרי זה לא יסיק בו תנור וקיריים ולא יופה בו ולא יבשל בו, ואם הפה הוא פישל אותה הפת ואותו התפשיל אסור בעניה, וכן הפחמים שלו אסורים בעניה, הואילו שרפו אחר שנאסר בעניה. יש כמה אחרונים שרוצים לטעון ששיטת הרמב״ם היא שהאפר מותר בהנאה, וזה מתיישב היטב עם מה שהוא אומר שמותר לשרוף. ומה שהרמב״ם כותב פה זה על הפחמים, לא על האפר. פחמים זה שלב קודם, כשעוד יש את צורת החמץ, הוא עוד לא הפך לאבק, לאפר, ואז זה עדיין אסור, זה חידוש בפני עצמו. אבל כשזה מגיע להיות אפר, זה כבר מותר לגמרי. כמובן שלפי השיטה הזאת, עולה השאלה הראשונה שלנו. אם לפי חכמים זה מהם נקברים, אז למה מותר לשרוף? אוקיי? אבל בכל אופן יש שיטה כזאת, אבני מילואים ומקור חיים ועוד אחרונים שרוצים לטעון את הטענה הזאת. עכשיו אני רוצה להסביר עוד משהו. למעשה נחזור חזרה להקדמה שנתתי, וכאן אנחנו מגיעים לפאנצ'ליין. ההקדמה שנתתי אמרה שיש מצוות עשה של תשביתו בחמץ. הדבר הזה לא קיים בשום איסור הנאה אחר. זה הכאילו שרותי שאלה קודם, או נחמה, לא זוכר, שאלה קודם למה אמרו הכאילו התוספות. אז עניתי, כי באיסורי הנאה רגילים, מה שאנחנו שורפים אותם זה לא כי התורה מצווה לשרוף. חכמים למדו שצריך לשרוף, צריך לחלות אותם. בחמץ בפסח זה מצוות עשה מנויה, תשביתו שאור מבתיכם. אוקיי? מה זה אומר? זה אומר שבעצם הרמב״ם אומר כך, לפי האבני מילואים והמקור חיים, אפשר ליישב את הרמב״ם לגמרי. מה זאת אומרת? הרמב״ם בעצם אומר שחמץ בפסח הוא איסור הנאה חריג, מכל שאר איסורי הנאה. ולמה? ושחמץ בפסח יש מצוות עשה להשבית אותו. ואם יש מצוות עשה להשבית אותו, אתה לא יכול סתם לקבור אותו, הרי אתה צריך לחסל אותו. תשבית עושה מבתיכם. אז איך אתה עושה את זה? או שורף, או מפורר וזורה לרוח. אבל כשאתה שורף או מפורר וזורה לרוח, זה אתה מקיים את מצוות עשה של תשביתו. אז לכן, אין שאלה למה מותר לשרוף. ודאי שמותר לשרוף. למה? כי התורה מצווה עליי לחסל את החמץ. זה לא כמו בשאר איסורי הנאה שמהנקברים, ששם אין לי בכלל עניין לחסל אותם. אני רק צריך לדאוג לזה שהם לא יגיע למצב שאני אהנה מהם, זהו. אבל בחמץ יש מצוות עשה להשבית. אז מצוות עשה להשבית בכל צורה שאתה רוצה. שריפה, פירור לרוח, כמו שאמרנו קודם, בעדת חכמים. ואם זה כך, אז מה צריך להיות דין האפר? מה אתם אומרות?
לפי
התוספות
מותר.
אסור.
מותר.
מותר, נתקיימה המצווה.
אם אני שרפתי את החמץ, קיימתי את המצווה, מצוות תשביטו? ברור. הרי כל הדרכים האלה זה דרכים שבהם אני מקיים את מצוות תשביטו, נכון? נו, אז קיימתי את המצווה. ממילא, האפר מותר, כי אין לך דבר שנתקיימה מצוותו, הוא מועלים בו. נכון? מה ההבדל? תבינו, אני רוצה לחדד לכם את ההבדל, כי זאת הנקודה. ההבדל הוא שהשריפה של איסורי הנאה רגילים זה שריפה כדי שאני לא, שלא יהיו ברשותי ואני אהנה מהם. השריפה בחמץ זה קיום של מצוות עשה תשביטו. זה לא חלק מאיסור הנאה. יש מצווה מפורשת, מיוחדת, להשביט את החמץ. אוקיי? זה שונה מכל איסורי הנאה אחרים. במצב כזה זה לא מהנקברים ולא מהנשרפים, וזה לא קשור בכלל לסוגיית הנשרפים והנקברים. פה יש מצוות עשה מיוחדת לחסל את החמץ. איך לחסל? לפי רבי יהודה רק בשריפה, הוא לומד את זה מנותר, לא משנה, ולפי חכמים בכל דרך שתמצא לנכון, אבל אתה מחסל את החמץ בכל דרך. מה שהתחדש פה, תבינו, שבניגוד למה שאמרתי עד עכשיו, שלשיטת חכמים, מה שחולקים על רבי יהודה, זה שמצוות תשביטו היא מצוות תוצאה, תדאג לזה שלא יהיה לך חמץ, החידוש עכשיו הוא לא. גם חכמים מסכימים, מה שסיוון אמרה קודם, גם חכמים מסכימים שיש מצווה אקטיבית לעשות פעולת השבטה על החמץ. הם רק טוענים שהאופן לעשות את זה, זה לא רק בשריפה, אלא בכל דרך שתמצא לנכון. מה ההשלכה של זה? שברור שמותר לשרוף. כי הרי השריפה זה אחד האופנים, אולי אפילו המהודר ביותר, לקיים את פעולת ההשבטה. ממילא, אם מותר לשרוף, לא רק מותר לשרוף, אלא חייבים לשרוף, אז גם האפר, מה יהיה? מותר, נכון?
מותר.
קיימה מצוותו. למה הרמב״ם כותב שאסור? כי הוא מדבר על פחמים, לא על האפר. זה מה שאומרים האחרונים האלה. ובאמת האפר יהיה אסור. ואז יוצא כך. יוצא שלפי הרמב״ם בניגוד לטור, ושניהם בדעת חכמים, אני אומר. הטור לפי דעת חכמים, איך הוא מסווג את איסור חמץ? שזה מהנקברים. לכן לשיטתו, לפי חכמים אסור לשרוף את החמץ, נכון? והאפר צריך להיות אסור, נכון? אז חמץ, אז מה זה מצוות תשביטו לפי הטור? תדאג לזה שלא יהיה לך חמץ, נכון? הוא למד את חכמים כמו שלמדנו אותם בהתחלה, שהם חולקים עם רבי יהודה, אין מצווה לעשות פעולה אקטיבית של השבטה. אתה צריך לדאוג שלא יהיה לך חמץ, נכון? אז אם כך חמץ הוא ממש מהנקברים, אין מצווה להשביט אותו. צריך לדאוג שלא יהיה לך. אז הכפילות עם הלאו היא כפילות מהסוג הראשון. זה לאו ועשה עם אותו תוכן. כך למד הטור. הרמב״ם למד לא כך. הרמב״ם טוען שמצוות העשה של תשביטו היא מצווה על עשיית פעולה אקטיבית של השבטה. אם זה כך, זה בכלל לא שייך לפרשת הנקברים והנשרפים. טועה הטור כשהוא קושר את הרמב״ם לפרשה הזאת. לא צודק הטור, לא נכון. הרמב״ם שהוא פסק כחכמים, זה לא שהוא אומר שזה מהנקברים. טעות. הוא טוען שזה לא קשור לסוגיית נקברים ונשרפים בכלל. כיוון שפה הפעולה שאותה אני עושה, זה לא טיפול באיסורי הנאה. הפעולה שאותה אני עושה זה קיום מצוות העשה של תשביטו. שזה אין בשום איסור הנאה אחר. מצווה להשביט אותו. אוקיי? וכיוון שכך פה ברור שמותר גורסים אף, זה מה שהרמב״ם הרי גורס. הוא גורס אף. אז אתה גם שורף, וגם מפורר, זורה לרוח, מטיל לים, בכל אופן שאתה רק רוצה. כל עוד אתה עושה פעולה של השבטה. ולכן כשאתה שרפת, קיימת את המצווה של תשביטו, התקיימה מצוותו. אז לא רק שמותר לשרוף, אלא גם האפר מותר. אז מה הרמב״ם אומר שאסור? רק הפחמים, לא האפר. בניגוד למה שהטור למד ברמב״ם, הטור למד ברמב״ם שהאפר אסור, לא נכון. האפר מותר, הפחמים אסורים.
כל זמן שיש פחמים זה עדיין לא השבטה?
כן, זה כנראה, זה חידוש אחר, לא ניכנס לזה כאן, אבל כן, זה מה
שאמרתי. אבל למה זה? כי הפחמים זה שלב קודם לאפר, זאת אומרת, לא הגיע לאפר.
אפר זה אבק. פחמים זה הלחם הוא מפוחם, אבל זה עדיין יש צורה של לחם, זה עוד לא הושמד. אז אי אפשר להגיד שזה כבר לא החמץ, זה כבר עצם אחר. אוקיי? זה עדיין החמץ, רק הוא נורא שרוף.
כמו השעון.
אפר זה כבר לא לחם, זה סתם, זה אבק. זה משהו אחר.
האם לפי זה זה אומר שלפי הרמב"ן, נגיד שאנחנו שורפים חמץ, אנחנו צריכים ממש לדאוג לראות שהלחם הפך לאפר, או שכבר שהוא שרוף פה מפוחם, ההנחה היא שזה יגיע לזה?
באופן עקרוני, אם היית עושה את הביאור על ידי שריפה, את לגמרי צודקת. צריך להגיע למצב שזה אפר. ולכן הרמב"ם אומר שגם כשאתה מפורר לרוח או זורק לים, תפורר קודם. לא מספיק לזרוק לים. למה? כי אתה צריך לחלות את החמץ. אוקיי? אלא מאי, אנחנו הרי מבטלים את החמץ, וככה אנחנו בין כל וכה עושים את פעולת ההשבטה, וכל השריפה זה רק איזשהו הידור דרבנני, ולכן זה כן בסדר. גם אם נשאר פחמים זה בסדר. כי ביטלתי, אז את ההשבטה עשיתי כבר, וזה שאני לא אבוא לאכול, אם זה פחמים אני לא אבוא לאכול את זה. אז אין בעיה.
אבל הרמב״ם לא אומר רק שאסור ליהנות מה, להשתמש אחר כך בפחמים, הוא אומר שאסור שישארו פחמים, לא ראיתי שהוא הדגיש את זה שאסור
שיהיה. לא, כי אני שואל למה אסור להשתמש בפחמים. אסור להשתמש בפחמים בגלל שזה לא נקרא השבטה. אז אם זה לא נקרא השבטה, אז ברור שגם אסור להשאיר פחמים. בסדר? פשוט זה יוצא מדבריו, זה לא שהוא כותב.
יש לי שאלה הלכתית. אם הרמב״ם אומר שהמצוות התשבית הוא לבאר או לפורר או לזרות לים וכו', אז מאיפה הגיע הרעיון של הביטול בפה? איך אני מקיים את התשבית בביטול בפה?
טענה היא שאם אתה מבטל את החמץ זה גם פעולת השבטה. זו עוד אחת מהפעולות שאפשר לעשות.
וזה מופיע ברמב״ם? אני ראיתי שם מה שהוא אומר שלושה דברים.
לא רק ברמב״ם, זה מופיע בגמרא. נפסק על ידי כל הדברים. ובטלו בליבו ודיו. זה מוסכם על כולם.
אז איך הוא לא מזכיר את זה באותו הקשר?
לא, כי הנקודה היא, כי לפני זמן ביאורו אתה יכול לבטל, אחרי שהוא כבר אסור אי אפשר לבטל. אתה מבטל לפני. אם הגיע זמן האיסור, אז זה או מפורר וזורר לרוח או שורף, אין דרך אחרת. אי אפשר לבטל את החמץ אחרי שהוא כבר לא שלך. אתה יכול לבטל חמץ שהוא שלך, אתה לא יכול לבטל חמץ שהוא לא שלך.
ולפי זה עדיין נשאל את השאלה, אם ביטלת את החמץ, נגיד לפני הזמן, איך אני יכולה לשרוף אותו? מה המשמעות של לשרוף אותו בכלל? מה זה?
אמרתי, רק כדי שלא תבואי לאכול אותו.
אז כאילו, בא לי ראה או בא לי מצא, אני כבר לא שם, זאת אומרת, את האופציה הזאת כבר, אני לא אעבור על זה, אבל עדיין יכול להיות שאני אוכל חמץ של מישהו אחר כביכול.
משש דרבנן, לא, משלך אפילו.
למה? אבל ביטלתי אותו.
ביטלת, אבל הוא אצלך
בבית. ביטלתי, אבל לא שרפתי אותו.
אצלך בבית. ביטלת אותו, אבל הוא מבוטל אצלך. אז את יכולה לבוא לאכול אותו. אז לכן אומרים לך, תשרפי אותו.
נכון, זה אומר שאני יכולה לעבור על, על, על אכילה, אבל לא על בעלי רעב ועל מצא, ברגע שביטלתי אותו.
נכון. לא רק זה, גם את תשביטו קיימת. לא רק של בעלי רעב ועל מצא, גם את תשביטו קיימת. אבל אנחנו מדברים כאן במצב לא ביטלתי לפני הפסח. אין, לא ביטלתי, פשוט ניקיתי את הבית, אין לי חמץ בבית. פתאום, אחרי בשעה השישית, אני מגלה חמץ. אז לא ביטלתי, היום כבר כולם מבטלים יתר ביטחון, וכל הבעיות האלה הן בעיות הופכות להיות בעיות תיאורטיות. אבל נגיד שמישהו לא ביטל, אז מוטלת עליו עדיין חובת תשביטו, נכון? הוא גילה חמץ. הוא צריך להשביט את החמץ. איך עושים את זה? לפי הרמב״ם, או שריפה, או פירור לרוח, או זריעה לים. אוקיי? ואז כמובן היה צריך באמת לשרוף, עד שאפילו פחמים לא יישארו. אלא רק אפר. כי אם אין את הביטול בהתחלה, אז זה הדרך להשביט. עכשיו,
שאלה עוד תיאורטית לגמרי, אם אני פיררתי לגמרי, או אפילו באופן כימי איכשהו נמאס לחמץ הזה, ואז יכול להיות שלפי הרמב״ם יהיה מותר להנאה?
כן, כי זה פשוט לא כדרך הנאתו. ברור שאם את שמה על זה אקונומיקה, זה ביטול גמור, זה השבטה גמורה. עכשיו, רק אני רוצה לסיים, כי לא, זה ממש לקח לי יותר זמן ממה שחשבתי. הוא קטע מתוך רב חיים. מסימנתי. ונראה בזה, דהנה הגאון רבי עקיבא איגר, הקשה על הטור. רבי עקיבא איגר דווקא מתקשה בדעת הטור, לא בדעת הרמב״ם. למה? שכתב, הטור כתב, דלרבי יהודה, דחמץ מצוותו בשריפה, אפרו מותר. כדין כל הנשרפים, דאפרם מותר. ולרבנן דהשבטתו בכל דבר, אפרו אסור כדין הנקברים. ראינו, נכון? זה הטור. והקשה על זה הגאון רבי עקיבא איגר. דלפי מה שכתבו התוספות, דהה דנשרפין אפרן מותר, ונקברים אפרם אסור, ומשום דנשרפים איקה מצווה בשריפתם, ועל כן הווה נעשית מצוותם, ולכן מותר ליהנות מהאפר. מה שאין כן נקברים, דלי כשום מצווה בקבורתם, אין מצווה לקבור אותם, ורק משום תקלה, כדי שלא תבואו ליהנות מזה, ולא הווה נעשית מצוותם, ולכן האפר אסור. שואל רבי עקיבא עגר, ואם כן, בחמץ, דגם עם השבטתו בכל דבר, הלא איקה מצווה דתשביטו, אם כן, את צריך להיות לכולי עלמא אפרן מותר. מה זה? הוא לוקח את התירוץ שאמרנו על הרמב״ם, והוא אומר, זה לא תירוץ. אי אפשר להגיד אחרת. איך הטור בכלל מעיז לחלוק על התפיסה הזאת? זו תפיסה, זה, אנחנו אמרנו שהרמב״ם קשה והטור הוא חלק, הוא מובן מאליו. תרצנו את הרמב״ם. מה התירוץ היה? שיש מצוות תשביטו בחמץ. חמץ לא שייך לפרשה של נקברים ונשרפים, כיוון שיש מצווה מפורשת להשבית את החמץ. אז אם אני שורף אותו, קיימתי את מצוות ההשבטה והאפר אמור להיות מותר. נכון? זה תרצתי על הרמב״ם. אומר רבי עקיבא עגר, זה לא תירוצים. כתוב בתורה תשביטו. מה זה תירוצים של הרמב״ם? יש מצוות עשה להשבית את החמץ. איך הטור יכול להתעלם מדבר כזה? איך הטור יכול להגיד שחמץ הוא מן הנקברים, ולכן אם שרפתי אותו, אסור לשרוף אותו, ואם שרפתי אותו, אפרו אסור. הרי יש מצוות עשה של תשביטו. איך מתקיימת מצוות העשה? מה אתם עונות?
אני מבינה למה הוא מתקשה להגיד שמצוות העשה מתקיימת גם כשזורקים אותו לים. מה הבעיה? כאילו, זה כאילו מבחינת...
לא, ברור שזה מתקיימת גם כשזורקים לים, אבל גם בשריפה היא מתקיימת. זה האפר צריך להיות מותר.
כי לטור הם תופסים את המצווה באופן אחר.
שמה?
שהיא מצווה רק שלא יהיה לך חמץ, ולא מצוות פעולה שאתה צריך לעשות.
בדיוק ככה, חזרנו חזרה לכל המשחק. רבי עקיבא עגר מניח שהמצווה היא מצווה לפעולה להשבית, והוא טוען להנחתו, אי אפשר לחלוק על זה. לא יכול להיות שהטור אומר אחרת, יש מצוות תשביטו. אבל לאור מה שאמרתי בתחילת השיעור, לא צריך להגיע לזה. הטור נשאר שמצוות תשביטו ותדאג לזה שלא יהיה חמץ, או אולי אפילו זה לאווה בא מכלל עשה. אין בכלל מצווה להשבית. רק אם יש לך חמץ, ביטלת את העשה של תשביטו. ואז כמובן, מצוות החמץ קשורה לפרשת הנקברים והנשרפים. ורבי יהודה סובר שזה מהנשרפים, רבנן סוברים שזה מהנקברים, וכל מה שהטור אומר, נכון. יסוד המחלוקת, כמו שאמרתי קודם, הוא בזה שמצוות תשביטו לפי הטור, זה מצווה רק שלא יהיה לך חמץ, ולפי הרמב״ם זה מצווה לעשות פעולה אקטיבית של השבתה. ואז כל הקושיות מיושבות, הן לפי הטור והן לפי הרמב״ם, ורב חיים מכניס פה עוד סיבוכים, ויש פה עוד סיבוכים על גבי סיבוכים, זאת סוגיה נהדרת מבחינת המורכבות שלה, אבל נדמה לי שאנחנו נעצור כאן, אלה עיקרי הדברים. עכשיו אם יש שאלות, אני מפסיק את השארינג. אם יש שאלות, אז אתם מוזמנות.
שולחן ערוך אמנם פוסק כמו רמב״ם.
אוקיי, כן כן, אמרתי. זהו?
הרב, אתה תשלח את הסיכום?
אני אשלח את הסיכום ואני אשלח גם הקלטה ולינק להקלטה בענן. יש גם הקלטה אודיו וגם לינק להקלטה של הזום בענן.
רק
זה לפעמים לוקח ימים עד שזה מגיע. אבל...
רק לדבר קטן, יש יום הולדת של אליסה היום. אז יום הולדת שמח.
מזל טוב, אליסה.
מזל טוב, אליסה.
מזל טוב.
מזל טוב.
מזל טוב.
מזל טוב.
זה הלועזי.
עדיין.
אין מזל לישראל, מזל זה רק בלועזי.
אבל הולכים לעבור כיבוד, יאללה. יום הולדת.
מה שאתה רמוניה?
איפה ההוגה? איפה ההוגה?
יום שלישי נפגשים וחכים.
מזל
טוב, מזל טוב.
מזל טוב.
נכנס לצ'אט עכשיו, מי שרוצה יכול להישאר, אני אענה מילולית על הצ'אט.
מקבל סיכום?
כן, כל ישלח לזה.
תודה,
ביי,
שבת שלום.
שבת שלום.
מילולית לאיריס בצ'אט. שאלה ראשונה, ציצית ברכת המזון, לא חייבים, טוב, אז זה הסברתי. הסברתי שציצית ברכת המזון זה מצוות עשה חיובית מותנה. זה לא מצווה קיומית. אם מתקיימות הנסיבות, אכלתי כדי סביעה או לבשתי בגד של ארבע כנפות, חלה עליי מצוות העשה, והיא חלה באופן חיובי. אם לא עשיתי את זה, אז ביטלתי את המצווה, לכן זה לא מצווה קיומית, כי אפשר לבטל אותה.
הרב, יש לי שאלה בקשר לחמץ.
ההבדל בין העשה ללאו לא מתבטא גם בענישה ובשכר, ודאי שכן. עליו יש עונש בבית דין. לא בבית דין של מעלה, זה לא העניין שלנו. אבל בבית דין של מטה יש עונש עליו ואין עונש על עשה, ודאי. מצווה חיובית מותנית היא קיומית, התשובה היא לא, זה מה שהסברתי קודם. מצווה קיומית אי אפשר לבטל, מצווה חיובית מותנית כן אפשר. אם מתקיימות הנסיבות ולא עשיתי, ביטלתי אותה.
הרב?
כן?
יש לי שאלה, זה לא קשור לשיעור, אבל זה קשור לחמץ.
אז שנייה אחת, אני רק עובר פה על השאלות, ובסדר, ונשאר רגע ל... או, תראות מה, את רוצה לשאול, תשאלי עכשיו, אם את רוצה שנשחרר אותך. כן.
אני עושה סבון טבעי, שאני משתמשת בפתיתים של שיבולת שואל, אבל הוא ודאי לא ראוי לאכילה, כי זה עם חומצה, עם בסיס מאוד חזק, אבל רואים את הפתיתים של ה... שיבולת שואל. מותר להשתמש בזה בצורה
שלהם.
מה?
בצורה שלהם רואים. הם לא רואים מהאכילה. אי אפשר להוציא פתית כזה ולאכול אותו.
לא, אי אפשר. וגם לא יעיזו לאכול את זה בגלל שהכל פגום שם. בגלל החומרים החזקים.
והם נכנסים גם לתוך הפתיתים האלה.
כן.
אז מן הדין אין בזה איסור. אני חושב שאין בזה איסור.
טוב, תודה.
אוקיי. ארבע, הבדל בין מצב שאין לי חמץ, לעומת שאני בפועל אסלק את החמץ, חפצה וגברה זה עניתי, מה שעידית שאלה בשמך בשיעור. אם אישה לובשת בגד שיש בה שלוש כנפות, האם היא לא תבטל עשה? בגד של שלוש כנפות אף אחד לא מבטל עשה, כי היא לא חייב בציצית. בגד של ארבע כנפות, אם אישה תלבש, היא לא חייבת בציצית. כי זאת מצוות עשה של זמן גרמה. אז היא לא מבטלת את העשה. שש, האם יש איזשהו קשר במצוות הביאור שמטרתה לסלק, לבין הפועל מאותו שורש להבעיר? ברור. להבעיר זה מבאר את הדבר, כאשר יבאר הגלל לאטומו. זה גמרא בבבא קמא. כל דבר שאסור, לכן רבי יהודה דיבר על שריפה זה עניין אחר, כי הביאור זה לא לשון התורה. אז זה לא הסבר למה רבי יהודה דיבר על שריפה. אם בתורה היה כתוב ביאור, הייתי יכולה להגיד שרבי יהודה למד מכאן שצריך לשרוף, כי התורה אמרה לבאר. אבל התורה לא מדברת על לבאר, התורה מדברת על להשבית, אז לכן זה לא קשור לרבי יהודה. שבע, כל דבר שאסור בהנאה אחרי מותר ליהנות ממנו שנעשתה מצוותו. יש עוד דוגמאות לכלל הזה, אז הבאתי, למשל קודשים. אחרי שנזרק אדם ונעשתה מצוותו, יורד איסור ההנאה. אולי מבחינת הרמב״ם כל שיטתו לחכמים, אלא שתופס את השריפה, לכן מאפשר גם לשרוף. אוקיי, שאלה שמונה, זה מה שאמרתי בסוף השיעור, זה נכון. זה תפיסת הרמב״ם. וכך אני הסברתי אותו בסופו של דבר. אוקיי, אז נדמה לי שזהו. עוד משהו?
תודה רבה, שבת שלום.
אוקיי, להתראות, שבת שלום.
תודה, להתראות.
ביי.